שבעצם התחלנו לדבר על ההקשר החברתי הרחב, המדיניות החברתית שמשפיעה על רשויות מקומיות. אתי הייתה פה שבוע שעבר, קיבלתי ככה, לא הייתי, אבל קיבלתי ככה משוב שהיה מוצלח, בשביל באמת לדבר על ההקשר שבו רשויות מקומיות מתנהלות מבחינה כלכלית. ראיתם שבעצם רשויות לא פועלות בוואקום, רחוק מזה, תלויות במדינה, תלויות במימון הממשלתי, מי יותר ומי פחות. אולי ראיתם כבר איפה כרמיאל בתוך הדבר הזה, או נרחיב עוד לפני היום. היום אנחנו באמת מדברים על התקציב של עיריית כרמיאל. כשאני אומר, מדברים על התקציב של עיריית כרמיאל, אני, בתור מי שבא מבחוץ, לא יודע הרבה, כן? על תקציב עיריית כרמיאל. לא הייתי במשרדי המועצה, לא דיברתי עם אנשים, לא חפרתי במסמכים. מה שאני יודע לעשות זה לפתוח את המסמך ולהציג אותו בפניכם, כדי שלפחות מה שיש יהיה קרי עבורכם. אני כבר אקדים ואומר, אין הרבה. אין הרבה מה לקרוא, אני עוד ארחיב מה אני מתכוון כשאני אומר. אבל בואו רגע, לפני שאנחנו ככה נכנסים לתוך החוברת ומה אפשר ללמוד ממנה ומה אולי אי אפשר ללמוד ממנה, בואו רגע נראה מה מידת המעורבות של תושבי כרמיאל בתקציב כרמיאל. מתי אושר התקציב 2015 של עיריית כרמיאל? מישהו זוכר? שדובר על זה בכלל? דיברו על זה? מאז לא?
דצמבר.
אוקיי, תכף נדבר על זה, תכף, אוקיי? אבל בדצמבר, סוף דצמבר 2014, מועצת העיר כרמיאל התקיימה ישיבה, הצביעה, אישרה את תקציב כרמיאל. באופן מיוחד, לא תמיד זה קורה, למרות שאמרתי לכם, אם אתם זוכרים במפגש עם גיא, שאני יכול לנחש מה פחות או יותר איזה סוג של הודעה יוצאת מהעירייה לתקשורת, אז באמת לא התבדיתי, ומצאתי כזאת כתבה באינטרנט, באתר לוקל, הפורטל המקומי של, לא יודע בדיוק מה זה הפורטל הזה, אבל בוא נאמר שיש להניח שמה שיש כאן זה נוסח ההודעה לעיתונות שיצאה מכרמיאל, כן? אף כתב לא התחיל לעשות חקירות ולהוסיף מידע. אז בואו נראה מה עיריית כרמיאל כותבת ב-29 לדצמבר, ממש סוף שנת 2014, מועצת העיר כרמיאל אישרה פה אחד את התקציב לשנת 2015. העירייה לא תעלה בשנת 2015 את הארנונה. בישיבה שהתקיימה בשבוע שעבר, ב-24, אושר פה אחד התקציב. גובה התקציב, 255,900,000 שקל. גידול של 3,200,000. ואפילו כתוב גידול של 1.2% מהתקציב של שנה שעברה. עוד עולה, טטטה, אני לא זוכר, אני קצת אהיה ציני כלפי זה, אבל אני לא זוכר, אתם זוכרים שאמרתי לכם שסביר להניח שבהודעה הזאת יהיה כתוב כמה עירייה משקיעה בחינוך, אז הנה אנחנו מגלים באמת בשורה הבאה, שיעור ההשתתפות בחינוך יעמוד על 43%, הצעה לרווחה, פירון בלבות, כל מיני נתונים, כל מיני מספרים. אוקיי, היא לא תעלה את הארנונה, כמו שכתוב בכותרת. בסוף גם כתוב שראש העיר קיבל הודעה, כי הוא זכה בפרס הניהול התקין. גם בשנת 2014. כמדי שנה. אוקיי, אז זה מה שאפשר לדעת על מה שקרה בתקציב עיריית כרמיאל, אם מסתפקים בלהסתכל בעיתונות. וגם זה, בוא נאמר, זה לא ידיעות אחרונות, כן? בואו רגע נחזור להסתכל על המספר הזה. 255,900,000. גידול של 3,200,000. זה הרבה? זה מעט? זה טוב? זה רע?
תלוי איך האוכלוסייה גדולה. הגידול הוא פחות מהלוואות הנוספות שעיריית כרמיאל לוקחת.
אז דורון כבר זורק משהו בגלל איזה ידע שיש לו. בוא נאמר, אני יכול להגיד, מדבר כזה אי אפשר לדעת. זה טוב, זה רע, זה גידול גדול, זה גידול קטן. באמת כמו שנאמר פה, מה קרה פה לאוכלוסייה במקביל?
ומי אומר שגידול זה דבר תמיד חיובי?
אוקיי, גם. מה שאני יכול לומר כבר, אני כאילו עושה קצת הקדמה למאוחר, זה מתוך כבר ספר התקציב של 2015, שאגב, אני עוד אמר על להרחיב על זה, אבל הוא לא נמצא באינטרנט ולא נגיש, זה דורון היה צריך להשיג אותו. אני עוד ארחיב על הנקודה הזאת. אפשר לראות שהנה זה, אתם רואים כאן הגידול של שנת 2015, שזה גידול יחסית קטן לשיעורים שהיו בשנים הקודמות. תקציב 2014 גדל ב-3.5%, 13.3%, 12.8%, 2011 כמעט ב-5%, 2010 קטן לעומת 9. וכאן רואים פה את המספרים.
זה
כתוצאה
שתיקה
ידיכם שלי. לא, ממש לא. זה טבלה שלקחתי מתוך ספר התקציב. מתוך ספר התקציב של עיריית כרמיאל. זה מופיע בפנים.
באותו ספר התקציב.
באותו ספר.
פה על הבמה.
כאן על הבמה.
והוא
מבין
את כל התקציבים הללו של כל השנים?
לא. זו הטבלה שנמצאת פה, אוקיי?
אתם תקבלו
את זה. לאט לאט, אוקיי? לאט לאט. זו הטבלה. מה שאני מוציא מהתקציב, אני אגיד לכם שזה הגיע מהתקציב. מה שממקום אחר, אני אגיד לכם. בסדר? שלא נתבלבל. טוב, וזה רק היה לספתח. להגיד שבלי טבלה כזאת, במינימום, לנתון כזה אין שום משמעות. גידול של 3 מיליון. כן? קשה לשפוט מה זה אומר, גידול של 3 מיליון, אם אין בסיס להשוות. וכמו שנאמר פה על ידי אלי, זה גם משנה לעומת כמה תושבים יש בעיר. התקציב של עיריית כרמיאל הוא גדול, הוא קטן, יחסית לרשויות אחרות, נגיד. העירייה משתתפת בשיעור גבוה, במימון השירותים על פר תושב, אז את הנתונים האלה כבר ראיתם את אתי. הם עוד יחזרו לי פה במצגת.
כן,
סליחה,
אבל אתי לא אמרה, איך נקבע מסגרת תקציב בכלל לרשות מקומית? היא לא דיברה על זה.
אז אני מקווה שנצליח להדביק את זה. כן, לא, בסדר, זה בפנים.
מאוד הערה, ויש תקציב סמוי בכל התאגדים הקשורים.
גם על זה אני אתייחס. אוקיי, אבל בואו רגע, זה היה מעין ספתח כדי שננסה להפוך את הנושא הדי משמים הזה לקצת יותר מעניין. מה זה התקציב העירוני? למה הוא בכל זאת צריך לעניין? אז זה ככה אמירה שאני בטוח שכבר נאמרה כאן ואתם מכירים. תקציב בסופו של דבר, על אף שהוא מסמך של מספרים והכנסות והוצאות, במידה רבה מהווה את המסמך מדיניות של הרשות המקומית, כי מה ש... רק שנייה. כי כמו שאנחנו יודעים, לרוב הדברים בעולם עולים כסף, וכל המילים היפות, כל ההבטחות, אני אשקיע בזה, אני אעשה את זה, בסוף דברים צריכים להיראות בכמה השקעה נעשית עליהם, ואז הדבר הזה צריך להופיע איפשהו במסמך תקציב, כן? כלומר, דרך התקציב, כן? בעצם משקפת עירייה, בוודאי גם מדינה, כן? אבל אנחנו כאן מדברים על רשות מקומית, מבטאת את המדיניות שלה, בתחומים שבהם היא פועלת. אז בשביל, כן, היה לך...
לא, רציתי לשאול, התקציב אושר ב-29 בדצמבר, הוא לא צריך להיות מאושר גם על ידי משרד הפנים?
הוא צריך.
צריך?
כן. אושר או לא אושר? זה קורה תמיד. זה לא דרמה גדולה, כי משרד הפנים מאשר כל תקציב, אלא אם כן ישלחו לו, או לא יודע מה, את הספר ילדים במקום התקציב, כן? בשביל מה התושבים צריך לעניין אותם, נגיד, לקרוא את התקציב? וזה ככה כמה נקודות שהעליתי לאורך השנים מהמפגש עם... תושבים צריך לזכור, כשאתם יושבים כאן, אנחנו לא באים מתוך נקודת מבט, אנחנו לא חשבי העירייה, אנחנו אפילו לא מבקרי העירייה, כן, אנחנו תושבים שיש לנו עניין גם לראות סדר עדיפויות, מדיניות וכו'. אז כשאנחנו כתושבים מעיינים בספר תקציב, יכולים להיות כמה מטרות, כמה מניעים עבורנו לעשות את זה. ואלה דברים שאני פירטתי, שבעיקרון כאשר יש מסמך תקציב מלא, אפשר לראות אותם כשמעיינים במסמך. הנקודות העיקריות באמת שאפשר, וזה גם אפשר לראות במסמך שאנחנו נעיין בו יחד, הוא איזושהי הערכה כללית להתנהלות של הרשות. היא סיימה את השנה בגירעון, ברווח, האם היא מסתמכת על המדינה, כן, על מענקי איזון, האם היא יחסית עצמאית, כלומר שרוב התקציב שלה הוא כסף שלה, אוקיי? עוד נקודה שאפשר לעיין, כמובן זה מה שאמרתי קודם, אם משווים בין סעיפים שונים, אז אפשר לנסות להעריך או לנתח מהם סדרי עדיפויות, זה לא תמיד כתוב שחור על גבי לבן, כן? זה לא תמיד אומר, בגלל, ליד איזשהו מספר כתוב, המספר הזה כתוב ככה, כי ראש העיר החליט שא' ב' ג'. לא, צריך. הרבה פעמים זה מעין עבודת ניתוח, עבודת פרשנות, כן? להבין את הסיבה הפוליטית, את הסיבה שמאחורי הנתונים היבשים. עוד דבר שהוא יחסית קל לעשות, ויש הרבה כוח הרבה פעמים בלעשות אותו, זה פשוט לבדוק מה קרה לסעיפים שונים לאורך זמן. רוב סעיפי התקציב, אני עוד אומר את זה שוב, אבל בעיקרון לא משתנים מאוד משנה לשנה. כשעירייה באה לכתוב תקציב לשנה לצורך העניין 2015, היא לא כותבת את התקציב מההתחלה. כן, יש לנו 255 מיליון שקל, איך נחלק אותו, אולי הפעם נעשים מכאן, אולי זה לא עובד ככה. איך שזה עובד זה שלוקחים את התקציב של שנה קודמת, כן? ועורכים שינויים בהתאם קודם כל בהתאם למה שחייבים. לצורך העניין, עלה שכר המינימום במשק, צריך להעלות קצת את השכר, עלו המחירים של הדלק, אז צריך להעלות קצת את תקציב הדלק של מכוניות העירייה, אוקיי? לפי הדברים שחייבים. ואחר כך, אם יש אימה, אז צריך להחליט, אוקיי, נשאר לנו קצת כסף, ניקח קצת מפה, נשים קצת פה, כן? זה בעצם סדר העדיפויות, זה בעצם המדיניות. מה אנחנו נעשה עם מה שיש לנו לשחק איתו? אבל אפשר לראות שאם משווים סעיפים משנה לשנה, בעיקרון הם נשארים יחסית דומים. ולכן, בדיוק להסתכל על השינויים זה משמעותי. כן? והנקודה האחרונה, שאני מודה שעם המסמך של קרמיאל הנוכחי כפי שהוא מתפרסם, היא משימה קצת יותר קשה, היא לבדוק מה המקור של פעילויות תקציביות שונות. אתי קצת דיברה על זה, שאמרה, יש תקציבים שמגיעים מהמדינה, יש תקציבים שהעירייה שמה בעצמה. בסופו של דבר, לכל פעולה שהעירייה עושה, אפשר לומר מאיפה הכסף שמממן אותה, אוקיי? אם זה כסף שלצורך העניין, משרד החינוך מממן, העירייה רק שמה את החלק שלה שהיא חייבת, וזהו, או שזה לצורך העניין איזושהי פעולה שהעירייה מיוזמתה עושה ומממנת באופן מלא. למה זה משמעותי? מאוד משמעותי, כי מבחינתנו כתושבים, פעולות שנעשות על ידי העירייה וביוזמתה, ובלי שהיא חייבת כדי להשלים למדינה, והיא לא תלויה במשרד החינוך או במשרד הרווחה, אלה דברים שעל פניו נתונים להרבה יותר יכולת השפעה, כן? אם זה משהו שראש העיר והעירייה מחליטה, והם לא סמכותה, אז לתושבים יש הרבה יותר יכולת להשפעה על אותם תקציבים מאשר לצורך העניין סעיפים שהם נובעים ממימון ממשלתי. למשל, אולי הדוגמה הכי מפורסמת שככה הייתה בדיון בחודשים האחרונים זה העניין של מספר הסייעות בגני ילדים. כמו שמעתם על הדרישה הזאת, מי שיש לו ככה כמוני ילדים בגיל הרך, זה נושא שמאוד מעסיק. אז תושבים באו לרשות המקומית שלהם ואמרו, זה לא בסדר שבגן של 30 ילדים יש רק סייעת אחת. אז עונות הרשויות המקומיות, רובן, אבל אין לנו שום יכולת לעשות עם זה שום דבר. התקנים של סייעות מגיעים ממשרד החינוך. הוא מתקצב 75% מהשכר הסייעת. אני אין לי כסף להוסיף סייעת בעצמי, ובמידה רבה הנראה הזאת היא נכונה. כן, למרבית רשויות בישראל, אין את המשאבים להוסיף בעצמם תקנים או פעולות שהן מעבר למה שהמדינה מממנת. ולכן שוב, להבין בנקודה מסוימת, בעניין מסוים שמעניין אותנו, מאיפה מגיע הכסף? אם הוא ממומן על ידי העירייה, מה שאני מכנה פה השקעה עצמית, אם הוא ממומן על ידי משרדי ממשלה, או אם הוא ממומן על ידי השתתפות תושבים, שזה גם רלוונטי, זה משנה מאוד.
לגבי מה שאמרת עכשיו, מה המשמעות של סיכוח אדם שאפשר על ידי משרד הפנים?
סיכוח אדם. תראה, רשויות מקומיות יכולות להוסיף תקנים, אוקיי? לצורך העניין, שוב, בגלל שהנושא הגיל הרך אני מכיר, אז אני יודע שרשויות מקומיות יכולים להחליט שהם מוסיפים תקני עירייה. אני האמת לא יודע איפה זה נופל שם בתוך סי כוח האדם.
בעיקרון הדבר הזה קשיח מאוד, כי הוא הדבר שמצליח להוסיף רשויות התמחות באיזושהי מסגרת. זה לא דבר שרשויות פתאום מוסיפות. ליד תל אביב אולי כן.
בסדר, בדיוק, בגלל זה מה שאני אומר, הרשויות שמסוגלות להוסיף בכלל תקנים מעבר לתקנים שניתן להם, זה רשויות איתנות, רשויות שכן, יש להם מספיק משאבים, ואז גם אולי משחררים להם את הגבלות האלה. אבל אתה צודק, במובן הזה רשויות שאין להם, לא יכולות להגיד, טוב, אני לא יודע מה, היום, השנה לא נעשה ביוב, והכל אני אשים, לא ייתנו להם. ואם עירייה מקבלת מענקי איזון, מקבלת, כאילו, נמצאת במצב מול המדינה שהיא גירעונית, אז גם יגבילו אותה בגילו התפרעויות כאלה ואחרות. משרד הפנים הוא הגוף שאחראי על העירייה הזאת. שוב, זה לא, ככה, השאלה של אלי, אני עניתי כמו שעניתי, כי זה הדברים האלה לא קורים, במובן הזה שזה לא פתאום כתוב בתקציב משהו מופרך שאי אפשר היה לאשר. עירייה לא תיצור לתקן אם היא לא יכולה לממן אותו, למשל, נכון? אז זה לא קורה.
זה לא קורה שעירייה מחליטה או משהו משהו? מחליטה שהיא לוקחת מהתחום הזה
ומשקיעה אחת. כן, פשוט לא בסקל, כן. אבל אז פשוט לצורך העניין זה לא, דיברנו פה על מגבלת התקנים. להחליט שהיא שמה כסף על תחום מסוים, כן, הנה, אני אזרוק כאן את המילה שככה תחזור. להחליט שהיא מממנת ב-X שקלים על פסטיבל שנתי, היא יכולה להחליט, אוקיי?
לא, גם את הסייעות הגנים היא יכולה לממן, אבל גם צריך קבלת את זה.
ונכון, או שהיא הולכת לפעולות שאז עובר פחות ברדאר ובאמת לא מופיע בתור כוח אדם.
לגבי הסייעות, אני מבין שמשרד החינוך משלם את המשכורות של הסייעות, נכון?
לא,
לא.
הגננות זה משרד
הגננות. מי משלם על הסייעות?
רגע, עוד פעם. מבחינת מי חתום להן על התלוש משכורת? אתה שואל לו מי מביא את הכסף
עבור זה? מי משלם את המשכורות?
אז גננות מקבלות מהמדינה, גננות בגני חובה, וסייעות גם בגני חובה, גם טרום חובה מהעירייה, גננות בטרום חובה, שזה עכשיו סיפור חדש,
מה מונע מהעירייה להוסיף עוד סייעות מהתקציב שלה? כי הרי זה לא היה במשרד החינוך. אתה אמרת שיש דברים ש... העירייה לא יכולה לעשות בגלל שהם קבועים במשרד החינוך. בגלל זה, בעצם הדוגמה של הסייעות. הסייעות,
אז... כי רגע. מי שחתום על התלוש משכורת זה לאו דווקא מי שמממן את הכסף, אוקיי? גם הסייעת שמקבלת את המשכורת שלה רשום למעלה, עיריית כרמיאל, אוקיי? הכסף שמממן את התלוש הזה מגיע רובו ככולו, לפחות 3/4 מהמדינה, ממשרד החינוך. אוקיי? וזה בעצם תחום החינוך כולו, כן, אתם עוד תרחיבו את זה במפגש שלם שיעסוק בנושא הזה, אבל הוא מוגדר כאחריות משותפת של המדינה והרשויות המקומיות, אוקיי? ומשרד החינוך מממן חלק ניכר מפעילויות החינוך בכל רשות מקומית, אוקיי? וזה עובד בדרך כלל בשיטה של מאצ'ינג, שהמשרד החינוך מביא כסף והעירייה צריכה להשלים. כמה בדיוק אחוזים, חצי, 3/4, זה גם תלוי עניין, גם תלוי רשות.
מה לגבי בתי ספר יסודיים?
הכל, בכל תחום החינוך זה כמה.
תקציב עובר ממשרד החינוך,
כן.
ותמיד יש ביקורת או ש...
כן,
באופן אקראי עושים אותו.
מה הכוונה? רגע, מה הכוונה?
פתאום מגלים שיש איזה אקסטרה כסף באיזשהו מקום.
שוב, אני אומר, עניין הביקורת הוא לא מאוד חזק. יש לי עירייה מבקר פנים, יש לה חשב, אנשים שצריכים להתריע לדברים, אבל אין, כן, מישהו שבמשרד הפנים יושב עכשיו על כל שורה, 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 עובר, מבדק. זה לא קורה. איזה ספר יסודי,
זה
100%
במשרד
ה... לא, אין דבר שהוא 100%. הכל זה באיזושהי השתתפות של הרשות המקומית, אוקיי? אבל השאלות לעומק בעניין תקציב החינוך, יש לכם באמת מפגש שלם שייועד לזה, ולא סתם, כי אתם תכף תראו, זה החלק הכי גדול.
זאת אומרת שבעיקרון, אם למשל העירייה מתעכבת בתשלומים מסוימים לבתי ספר, אז בית הספר צריך למצוא מקום מימון לכמה הוצאות.
בפועל זה קורה,
מאיפה? אני לא אמרתי כלום, אני אין לך
לא
אמרו כלום. אני משנה ש500,000 שקל עליו.
הוא לא יכול לקחת כספי הורים.
זה בואי נשמע מביקורת ורצו שזה קורה.
בואי נשמע את השאלות הספציפיות בתחום החינוך להרצאה של נוגה, אוקיי, בערך עוד כחודש, כי באמת גם ספציפית.
אבל הצינור, אתה מאשר לי שהצינור הוא משרד החינוך, עירייה.
כן, זה הדבר של דברים עובדים. עוד פעם, רק נכנסנו לתחום החינוך קצת בלי כוונה, אבל רק נעשה סדר. מורים ביסודי וגננות מקבלות את תלוש השכר שלהם ממשרד החינוך ישירות, נכון? אגב, המשרד החינוך כאילו זוקף לחובת הרשויות את המימון הזה. כל יתר עובדי החינוך, מורים בתיכון, אמרנו סייעות, אבל גם כל העובדים המנהליים בבתי הספר מועסקים על ידי הרשות המקומית. אוקיי? אבל הכסף שמגיע לממן את העבודה שלהם מגיע ממשרד החינוך בהשתתפות מסוימת של העירייה ולממן את העבודה. אוקיי? מה אי אפשר לראות כשמעיינים בתקציב? אוקיי? וזה חשוב לדבר על זה. אוקיי? אז המשפט הזה שנמצא אצלי פה במצגת, הוא משפט שאני, הוא במצגת הקבועה שלי, והוא פה גם כשאני נופל לידיים מסמך תקציב מלא. במובן הזה, שתכף אני אראה לכם ככה הבדלים, מסמך תקציב שיש בו פירוט של כל סעיפי התקציב, כן? שאפילו יש איזה שהם דברי הסבר שמרבים את סעיפי התקציב האלה, ואפילו במקרה הזה אני תמיד יכול לומר בביטחון ש... אי אפשר להבין הכל, או אפילו את הרוב מזה שפשוט מדפדפים בחובר, כן? אני כבר כאילו רוצה להנמיך את הציפייה הזו, כן? שזה לא חוברת שאפשר לעיין בה, ולהגיד, או, הבנתי איפה כל הכסף של העירייה, מה קורה איתה, איך העירייה מממנת את הכל, כן? זה לא עובד ככה. זה לא עובד אפילו בעיריות שעושות איזשהו מאמץ להוציא מידע שלם או רחב לתושבים. ואולי עכשיו נעשה רגע הפסקה לפני הסעיפים הבאים כדי להסתכל על מה זה בכלל תקציב עיריית כרמיאל. להשיג את זה באופן מיוחד, אם הוא רוצה הוא לספר ככה איך, כי זה לא הופיע באינטרנט, אוקיי? זה לא משהו שהיה נגיש.
פניתי לחברי מועצת העיר, והראשון שנתן לי בשמחה את כל התיק הזה, יחד עם תקציב עיריית חיפה, ומה שירון מחזיק ביד, זה משה קונינסקי. כמובן. אבל גם קורן היה מוכן לתת, הוא רק לא מצא את העותק.
אני עוד יוכל להרחיב על זה עוד קצת, אחרי שנדבר על מה בעיקרון אמור להיות בתקציב. אבל אני לא יודע אם אפשר יהיה להדגים את זה, אבל במסמך הזה אין פירוט של כל סעיפי התקציב, אוקיי? אני אסביר את
האמירה
שלי.
זאת, כן. היא אושרה ב-24 לדצמבר.
ההצעה לפני שמאשרים.
29 זה הפרסום העיתון.
ברגע שמאשרים אותו, זה ספר
הלכות. ב-24 הייתה ישיבה. יש פרוטוקול מלא וצילום של כל הישיבה.
החוק מהמדיר, אז איזו רמה צריך...
כן, בזכותו של יושב ראש האופוזיציה ובזכותנו שתמכנו.
אני אגיד לכם יותר מזה, החוק היבש אפילו לא בדיוק אומר שרשויות חייבות לפרסם את התקציב, נגיד באינטרנט. איפה החוק ואיפה האינטרנט, כן?
החוק מדבר על פרסום?
לא, החוק אומר שתקציב צריך, עיקרי התקציב צריכים להתפרסם ברשומות. רשומות זה המסמך הממשלתי, אבל עיקרי התקציב. אף אחד לא אומר שחייבים לפרסם את מלוא התקציב. אבל אני יכול לומר, שיש בכל זאת איזשהו נוהל, אוקיי? ואני ככה עובר מרשויות לרשויות, מרשות לרשות, ובסך הכל, בהרבה רשויות שאני עובר, מתפרסם התקציב המלא, אפילו באינטרנט, ואם לא באינטרנט, אז מקבלים אותו עם
ניגשים לעירייה. קורא להרבה מנקי ביזנס כזה של כספים שעוברו, הלכו ונעלמו ולא יודעים למה ואיך
ואיך.
אם מישהו ידקדק לדעות סעיף סעיף, לא יותר דברים...
לא, אבל זה בדיוק מה שאני מנסה לומר. יש דברים שלא, זה לא יעזור אם לדקדק סעיף סעיף. כלומר, בואו רגע נניח בצד ספר עיריית כרמיאל שתכף נעיין בו. עוד חודש ממשהו אני הולך להביא הרצאה זהה בסדרות. סדרות, כן? לא תל אביב או משהו כזה. ובה יש ספר תקציב, שפשוט אני אדגים לכם אחר כך מה זה ספר תקציב שכן מופיע בו פירוט מלא של סעיפי התקציב. פשוט בלי איזה דברי הסבר או בלי משהו צבעוני או משהו, פשוט פירוט של סעיפי התקציב. אז אחר כך אני תכף אעביר את זה. ואם כבר דורון הביא, דוגמה, הוא הביא את ספר עיריית חיפה. זה רק ספר התקציב. אני יודע כי אצלי במשרד יש את התקציב של 2011, של החוברת הזאת יש עוד חוברת צמודה שנקראת דברי הסבר לתקציב, ואז יש בה גם איזשהו מלל. שוב, גם כשיש איזשהו מלל ואתם נורא מתפעלים ואומרים וואו, הלוואי שהיינו כמו לפחות סדרות אם לא חיפה, אז גם במקרה הזה אני אומר, אי אפשר להבין כל מה שקורה בעירייה רק מלעשות ככה, כן? אני עוד ארחיב מה זה כן, אבל אני כבר אומר, בדרך כלל מה שאפשר לגלות כשמעיינים בספר, זה בעיקר שאלות חדשות. זה בעיקר, זה מעניין, אני צריך לשאול מה זה, אופה, מה זה הסכום הזה? זה צריך לבדוק. למה זה גדל משנה לשנה? למה זה לא גדל? למה קיצצו? מי קיצץ? כן? שאלות כאלה. זה לא תשובות, אבל זה ההתחלה של... נושאים שיכולים לעניין אותם. בואו רגע נדבר עוד קצת מה אין במסמכי תקציב, לא משנה כמה הם מפורטים. בדרך כלל אחת המוטיבציות העיקריות של תושבים לפתוח ספר תקציב זה לראות כמה אני מקבל. מה זה אני? אני, הקבוצה שאני משתייך אליה. השכונה שאני גר, קבוצת אוכלוסייה, צעירים, מבוגרים, עולים, נשים גברים, לא יודע, כל מיני קבוצות אוכלוסייה. אין, כן? זה לא שיש איזשהו דף בספר שאומר הזקנים בעיר מקבלים ככה וככה, צעירים מקבלים ככה וככה. זה לא עובד ככה, כן? התקציב מחולק לסעיפים, לסעיפי פעולות, ולעשות איזושהי הבנה של איך המדיניות הזאת משפיעה על קבוצות שונות בעיר, אם זה יהיו שכונות, אם זה יהיה קבוצות אוכלוסייה, אם זה יהיה כל דבר אחר, מגזרים, לאומים, זה עבודת ניתוח שצריך לעשות, כן? זאת עבודת בדיקה וניתוח, זה לא משהו שכתוב שחור על גבי לבן.
כן, אבל אפשר להבין למה הם לא מפרטים לגבי מגזרים, כך זה כזה, גם זה כדי שלא יהיה אחר כך.
נכון, ואני אגיד לך אפילו יותר מזה.
גם כי... שונה שהוא מקבל יותר מזה.
ואני אגיד לך גם יותר מזה, גם לפעמים הם עצמם לא יודעים, כי זו עבודת ניתוח שאפילו העירייה לא עושה, על עצמה, אוקיי? לא, אבל אני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון. העירייה משקיעה בסתם אני זורק, מועדוני יום לקשיש 1,000,000 שקל, ובמועדוני נוער 800,000 שקל, אוקיי? זה לא שהם... ונוסיף על זה עוד כמה דברים שנגיד משפיעים על קבוצה כזאת, כלומר על קבוצה כזאת. זה לא שאחר כך מסכמים את כל הסעיפים האלה ואומרים, על האוכלוסיית המבוגרים השקענו ככה, על אוכלוסיית הצעירים השקענו ככה, כן? זה לא פעולה שמישהו עושה. אלא אם כן הוא רוצה לעשות את זה, אוקיי? אבל זה לא רשום בתוך ספר התקציב. וזה מה שאני מתכוון. עוד דבר שאין במסמכי תקציב לרוב, בטח ובטח לא במסמך המצומצם של כרמיאל, אבל גם לא במסמכים רחבים יותר, זה מה הכסף עושה. למה אני מתכוון? במסמכי תקציב יש הכנסות, כמה כסף נכנס, והוצאות, כמה כסף יוצא. אבל מה עשה הכסף? במובן הזה, אם אני הזכרתי תקציב מועדוני היום לקשיש, כמה מועדוני יום לקשיש יש בעיר, כמה אנשים מגיעים אליו, כמה עובדים יש במרכזים, כמה חוגים יש, לא יודע, כל דבר שיסביר קצת מה הכסף הזה עושה, בדרך כלל אי אפשר למצוא את זה במסמכים, זה אולי לפעמים מופיע בדברי הסבר או תוכניות עבודה, אם יש, אם ישנם, וגם לא תמיד, אוקיי? אני פה פשוט מוסיף עוד ועוד דברים שאל תצפו למצוא בתוך הספר הזה, אוקיי? ודבר האחרון שפה מעניין ככה ועלה וחזר והוזכר, זה הנושא הזה. צריך לזכור שתקציב של עירייה, תקציב של עירייה, של הגוף החוקי שנקרא עיריית כרמיאל. ואם לעיריית כרמיאל יש חברות שהן אפילו 100% בבעלותה, כמו החברה העירונית של כרמיאל, או חברת תאגיד המים, או עמותת פסטיבל וחול, יש דבר כזה, נכון? עמותת פסטיבל כרמיאל וחול, כל הדברים האלה לא מפורטים בתור ספר התקציב. מה שמפורט יהיה רק כסף שהלך ויצא, כן, שעבר בין העירייה לאותם גופים, כן? צריך לזכור את זה, שאם רוצים לדבר על דברים שקשורים בתאגידים, ולפעמים אנחנו אפילו לא לגמרי יודעים מה בתאגיד ומה בעירייה. אני יודע למשל דוגמה מעיריית רחובות, שבשנה מסוימת, זה היה לפני שנתיים לדעתי, לקחו את כל פעילות תרבות נוער ספורט, הוציאו מהעירייה לחברה עירונית לתרבות נוער ספורט רחובות. בבין רגע ראו את כל שורות התקציב של מחלקת נוער, מחלקת תרבות, מחלקת פופ, נמחקו, הפכו אפס, כן? עם שורה אחת, העברה לחברה העירונית לחברות תרבות נוער ספורט וזכות. למה יש לזה המון סיבות? יש לזה המון סיבות. אני יכול להגיד לך חלק מהדברים שהעיריות מצדיקות את עצמם, חלק מהדברים שאפשר לבקר את המהלך. עיריות מצדיקות את זה במה שאפשר לכנות בישות ניהולית, כן? שקל יותר לנהל חברות, זה בלי כל החוקים והעניינים, זה דברים שמגבילים עירייה. חברה עירונית גם יכולה לגייס כסף יותר בקלות מרשות מקומית. היא חברה, חברה לכל דבר. אפשר להשקיע בה, היא יכולה...
קודם
כל,
היא לא חייבת
דין
בחשבון.
אז זה מנקודת הביקורת. אז רגע, זה מנקודת הביקורת. ואני גם אומר, חברה חייבת דין בחשבון אחר מרשות מקומית. היא חייבת דין בחשבון כי היא חברה, ויש לה דוחות ודוחות כספיים, ויש לה... אנשים, ויש את רשם החברות
וכל זה. אבל אם ללמוד מדברים שאנחנו מכירים, סליחה, מכירים מעט מעיריית כרמיאל בשנים האחרונות, כל פעם שומעים, פה העמותה חסר לה כסף, פה, ואז העירייה מממנת.
כן, אני אתחיל את
ה... אז זאת אומרת שבעצם זה לא חוץ עירייה.
נכון. בוודאי שלא.
וזה מייצג שם.
הזכרתי, זה לקחת את, דיברתי על דוגמה מרחובות, זה לקחת את פעילות התרבות נוער ספורט של העירייה, ולהפעיל אותה במסגרת של חברה עירונית.
יש יתרון גדול נוסף, זה הנושא של המע"מ.
ש?
שהחברה יכולה להזדקות על מע"מ.
אוקיי. אבל היא גם...
אבל היא גובה.
אבל אז היא גם גובה מע"מ.
בסדר, אז מה היא גובה?
זה נורא מייקר את השירותים.
נכון, למשל, רגע, רק שנייה, אם כבר עלה... לפני שאני אכנס לעניין המע"מ, אחת הנקודות ביקורת העיקריות שנאמרות על הפעולה הזאת של תיאגוד הפעולות העירוניות, זה בגלל שזה כלי של העירייה להתמודד עם ועדי עובדים. דיברנו על זה גם במפגש הראשון. כשלוקחים, יש בעירייה תמיד ועד, וקשה, וצריך, וכן, ויש שכר, וכש... עיריות הרבה פעמים עושות שימוש בהקמה של חברות ועמותות עירוניות כדי לפגוע בוועד, לשלם שכר יותר נמוך, כן? דיברנו על זה, זה פה אני מתחבר קצת לתכנים שענו בהרצאה של גיא, כן? מגמות של הפרטה, מגמות של שחיקה במעמד העובדים, שאפילו הפרטה זה קצת מילה מצחיקה להגיד על עירייה בבעלות 100% עירייה, חברה בבעלות 100% של העירייה, אבל זו עדיין, אפשר לקרוא את תיאגוד, כן? של הפעולות. הנקודה של המע"מ היא כן משמעותית, הדוגמה הבולטת ביותר שאני מכיר זה הסיפור של המים. הרי אנחנו יודעים שברגע שבכל הארץ, לפי חוק שחוק חוקקה הכנסת, כל נושא המים תואגד, ובעצם במקום שהעירייה הוציאה דוחות יחד עם הארנונה גם למים, החברה העירונית בבעלות העירייה, אז לפתע כולנו משלמים גם מע"מ על מים, שלא שילמנו קודם. לפני הכל אנחנו משלמים עכשיו עוד 18% על המים שאנחנו צורכים.
חודש, חודשיים, קראתי משהו מכתבה כזו שדווקא עיריית כרמיאל רוצה שתאגיד המים יחזור אליה.
העניין הזה הוא כבר לא, נגיד, זה מתחיל להיות טרנדי, כי יש כל כך הרבה ביקורת על המהלך הזה, שכבר מגלים רשויות, אלה שעוד לא עברו, אגב, אני שוב מזכיר את רחובות, רחובות היא אחת הרשויות שלא הוקם בה תאגיד מים.
גם
נעריך. לא מכיר. נאבקת על זה, כן? ועל אף שיש, החוק אומר, אחריות פלילית של ראש העיר, אם לא יוקם תאגיד מים עד כדי כך.
וכנסות.
וכנסות, כן, אחריות פלילית.
ולא הפעילו את זה על אף שעיר.
נכון. אבל שתדעו כמה העירייה, כמה המדינה והכנסת כאילו נעשתה להיאבק בראש, בכוח ברשויות המקומיות שיקימו את התאגידים, הטילו אחריות אישית פלילית על ראשי עיר שיסרבו לעשות את זה. בסדר, לא שמענו.
בכל זאת מספר המקומות שבהם בארץ היום הם לא בתוך התאגידים, הוא קטן מאוד.
הוא קטן מאוד, הוא קטן מאוד. הרבה רשויות הלכו לזה, מי ביותר חטבה, מי פחות חטבה. מכל הביקורת שיש על זה, באמת יש רשויות שמנסות עכשיו להחזיר את זה. נגיד, הדוגמה שאני מכיר היא נגיד רעננה. איך קוראים לו שם? זה שעכשיו חזר
מהזוכיות.
בילסקי, לפחות היה איזו תקופה ששמעו אותו אומר שהוא יוביל מהלך של החזרה של תאגידי מים.
אין, זה לא רק לסביני.
לא יודע, את השאלה.
התיאגוד הזה... כל המנגנונים האלה של אין קרמים או כל משהו, זה גם משהו אנחנו משלמים.
בוודאי, וזה העניין הנוסף.
אבל תסתכלי בתקציב, תסתכלי בתקציב, כמה תאגיד. מתגבלת העירייה.
אז זה בדיוק אנחנו נדבר על זה.
העירייה לפני כן לקחה את הכספים האלה של המים, עשתה איתה משהו.
התאגיד לא יכול לתגמל את העירייה, באחת הישיבות אמרו ש... ראש העיר אמר, לא יכולים לקחת כסף מהתאגיד.
רגע, אני לא רוצה להרוס לעצמי את הקדימה של ההרצאה, אני אראה לכם על זה נתונים.
אוקיי, תודה.
אבל למשל, על פי חוק המים, צריך להחליף מודי מים אחת לחמש שנים. אצלי היה 21 שנה בבית. מונה, שלא החליף אותו. פניתי לעירייה הרבה מאוד פעמים, רבותיי, המונה הזה מזייף לטובתי. הוא לא זז, הוא לא מסתובב.
לא האמינו לך.
עד שהוא נשכח. ואז הקימו את התאגיד ולקח כמה חודשים, החליפו את כל מדי המים.
ברשותכם על עניין התאגיד,
העירייה לא השקיעה בתשתיות האלה, העירייה משקיעה מה שיש מעל פני הקרקע. שיש מותחת את מהקרקע, לא מעניין אותו. את לא רואה, גם הם לא רואים. אז הנה,
אתה מדבר...
רק שנייה.
זה כמו שאתה מבוא תלונות על בן אדם שהוא בקשיים כלכליים, ולכן הוא מעדיף להוציא כסף על תרופות, ולא על ללכת...
לקחו את הרווחים של המים. הם לא הבינו שכל מונה מים ברשת הוא מעין כבר רושמת. הם לא הבינו את זה. עכשיו, היו להם בהתחלה רווחים ממים, הם לקחו את הרווחים של המים, והבינו
לשים. זה היה מיועד לעברה.
מה?
זה היה מיועד לעברה.
לא.
כן.
טוב.
זה היה צריך
להישאר. חברים.
הוא לא רוצה להוביל את ההרצאה.
אני מבקש, אני אגש שוב לנושא תאגיד המים, כי זה אחד מהנקודות שבתוך המסמך היחסית מצומצם בלטו לי לעין. אוקיי? אז אני עוד נזכיר ונחזור לדיון על התאגידים. טוב, פה יש הרבה מלל שהוא מספר בעצם מי מעורב בתהליך התקצוב של העירייה, אוקיי? אני יכול לומר גם על השקף הזה וגם על הבא, שמה שאני עכשיו אומר זה כאילו התיאוריה, כן? זה איך שהדברים כאילו אמורים להתנהל לפי הספר, לפי ההוראות, כן? שבוע הבא יהיה כאן בועז גור, שהוא חבר מועצת העיר חיפה, והוא, כיוון שכבר שמעתי את ההרצאה שלו, יספר לך קצת איך דברים עובדים כאילו באמת, כן? או אם נקרא לזה בשמו, זה מנהל, כן? הוראות, מנהל, מה הסדר, התקין. שבוע הבא תשמעו קצת ותדברו קצת על פוליטיקה, אוקיי? שצריך תמיד לזכור שנמצאת בתוך ההתנהלות של הרשות המקומית. אבל בואו רגע נדבר על התיאוריה, אוקיי? ועכשיו לשאלתך, איך נקבע נגיד גודל התקציב של עירייה? תהליך תקצוב מתחיל במתישהו כשמשרד הפנים מעביר את ההנחיות לבניית תקציב, כן? לכל רשות ורשות, והוא נותן לה הנחיות, הוא אומר לה, למשל, הוא אומר מה יהיה גובה מענק האיזון אם הרשות עתידה לקבל. הוא אומר לה מה צריך לעשות לגבי השכר, שימו לב, השכר עולה פה, זה עולה שם, יש לכם אופק חדש בבתי הספר, כן, שימו לב, יש הרבה דברים שהולכים להשתנות, נותן כללים להכנת התקציב, אוקיי? יחד איתו מעבירים בעצם המשרדים היהודיים, אותם משרדים שמשתתפים במימון לרשות המקומית, בדיוק את הפירוט הזה. משרד החינוך, נגיד לדוגמה, אומר לעיריית כרמיאל, שנה הבאה אני אממן לכם ככה וככה תקנים של מורים, ככה וככה תקנים סייעות, ככה כסף לזה, ככה כסף לזה, אוקיי? יש כאילו הוראות לבניית התקציב. את המדדים האלה המשרדים עושים לפי החישובים שלהם, כן? למשרדים יש תקציב מסוים, הם צריכים לחלק אותו בין כל הרשויות, יש להם כל מיני מדדים, מספר התלמידים, מעמד סוציו-אקונומי, אם זה משרד הרווחה, מספר המשפחות המטופלות, אוקיי? יש כל המדדים ש...
העירייה לא יכולה להוציא תקציב עד שלא מקבלים את הנתונים האלה מ...
נכון, אם היא עושה את זה, אז היא קצת מנחשת, ואז יכול להיות שהיא תטעה. לצורך העניין, מתי היא לא בדיוק יכולה לעשות את זה? מתי שעוד אין לצורך העניין תקציב במדינה?
כמו עכשיו.
כמו עכשיו, נכון. אז לצורך העניין, תקציב 2015 קצת נחשו. או אם נדייק יותר, העתיקו ממה שהשנה שעברה וקיוו שזה ימשיך ולא יקצצו משהו, אוקיי? בסופו של דבר, אחרי שהמדינה, כלומר משרד הפנים, המשרדים היהודים אומרים מה יהיה חלקם, ברשות מגיע בעצם הנהלת הרשות, שזה ראש העיר, כן, והנהלתו, ובעצם בונה סביב זה את התקציב, כן? אז הזכרתי ואמרתי כבר את ההבחנה. יש את מה שהעירייה חייבת להשלים מול מה שניתן לה, יש את מה שהיא מוסיפה בעצמה בדברים שהיא חייבת, ויש דברים שהיא לא חייבת ועושה, אוקיי? הנהלת הרשות. כשהנהלת הרשות עושה את זה, כמובן, זה לא ראש העיר מעצמו עכשיו פועל, כן? בלי שום, כאילו, סתם באופן אקראי. מן הסתם יש תחתיו את כל המערכת המנהלית שלו, כן? בדרך כלל, ממה שאני מכיר, באותו זמן בערך כן, המדינה כאילו מעבירה מלמעלה כמה היא הולכת לתת, אז גם מגיעים, מתחילים להגיע הדרישות מלמטה, כן? האגפים, היחידות עובדות על תוכניות, אומרות כמה תקציב, אומרות אנחנו נרצה להגדיל את התקציב, אנחנו לא צריכים תקציב, אנחנו צריכים פחות, אוקיי? ואז מתנהל הפעילות כאילו, שוב, אמרתי, הפעילות המנהלית שבונה, שעליו אחראי הגזבר של העירייה, שבסוף בונה את התקציב בהנחיות של ראש העיר, בשבוע הבא תיכנסו גם יותר קצת לפוליטיקה של הדבר. Okay? כי כמובן, יש פה, אמרנו, תקציב זה נשמח שמשקף את המדיניות. מדיניות זה פוליטיקה, כן? Okay? בסופו של דבר. מבחינת סדר, קצת דיברתי על זה, כן? אבל רק לעשות קצת סדר. אגף התקציבים או הגזבר של העירייה הוא זה שבונה ממש, הוא זה שאחראי על הפקת המסמך הזה שנקרא הצעת התקציב, אוקיי? היא עוברת לדיון בוועדת הכספים של העירייה, כן? מה שקורה שם, מה קורה שם, זה תלוי בפוליטיקה של כל עיר, כן? באופן תיאורטי, ועדת הכספים היא צריכה להגיש את ה... כאילו לאשר את ההצעה שתועבר לאישור המועצה, והיא, כן, זה מכונה מלווה בהערות, כן? שוב, אם דברים משתנים בגלל לצורך העניין, אם יש סיעות בקואליציה שדורשות לשנות דברים, זה בדרך כלל כבר קורה פה. כן? או אפילו יותר מוקדם. בסופו של דבר, הצעת התקציב הזאת מגיעה לחברי מועצת העיר, והם צריכים לאשר את ההצעה. את התרחיש הזה כבר שמענו בכתבה, כן? המועצה התכנסה וישרה פה אחד את התקציב, שוב, כי יש להניח שכל מה שקרה סביב המאבקים על התקציב קרה כבר קודם. במובן הזה, וזה אני אומר ככה ספציפית תמיד גם לחברי משמר מקומי, הדיון הזה של הישיבה שלא מן המניין לאישור התקציב, זה בדרך כלל טקס, כן? זה לא המקום שבהם מקבלים הכרעות או משהו כזה. פה ראינו שזה אושר פה אחד. אני מכיר בדרך כלל שהטקס הקבוע הוא שחברי האופוזיציה צועקים ומצביעים נגד, חברי הקואליציה לא מדברים בכלל ומצביעים בעד, וזה מה שבדרך כלל קורה. כלומר, אם המוטיבציה שלכם היא לראות מהי הפוליטיקה שמתרחשת מאחורי בניית התקציב, הישיבה הזו היא לא בדיוק המקום הכי טוב לעשות את זה.
יש פתקאות צהובות שמה שהן מההערות של יושב ראש האופוזיציה.
למרות שיש דברים שיכולים להשתקף משם. למשל, אם חבר אופוזיציה מדבר בישיבה הזאת ואומר, אז זה יכול לשקף מהם הנקודות שהוא חושב שראוי להישמע כנגד התקציב, כן? זה לא חסר ערך לחלוטין. אבל מבחינת נקודת... בדרך כלל, אגב, בישיבה הזאת היחידים שמדברים זה חברי הקואליציה, האופוזיציה. בואו, אני אפילו... הבאתי את זה.
הישיבה היא צולמה, הוקלטה וצולמה.
הבאתי את הפרוטוקול.
זה לא דוגמה כזאת, כמו זה, זה לא...
לא אתמול, ב-24 לדצמבר.
הבאתי את הפרוטוקול. הבאתי את הפרוטוקול של הישיבה הזאת, פשוט כדי להוכיח את הנקודה הזאת, כן? מדובר פה עמוד ראשון, עמוד שני...
זה פרוטוקול או תמיד?
עמוד שלישי, פרוטוקול, ראש העיר. מציג את התקציב, מציג, מה עשינו, מה נעשה, סיין לדבר, מדבר איש האופוזיציה, קונינסקי, אחר כך יש עמוד שלם של אותו קונינסקי, עוד קצת אלדר קונינסקי, והמועצה מאשרת פה אחד. אוקיי? אז אני רוצה להדגים לכם את זה, שזה לא ישיבה שבה שומעים הרבה. אוקיי? שומעים מחבר האופוזיציה שמשמיע שוב, זה לא חסר ערך, אבל אם רוצים להבין מה קורה מאחורה, מה עם הפוליטיקה שמאחורי התקציב, זה לא בישיבה הזו.
אבל
אוקיי?
רק לישיבה כזו מותר לנו.
נכון.
אז מה הרעיון של פייחה?
תראו, כל מיני... הנה, שאלתי את דורון, כי אני...
אתה חושב שאתה בונה בין רגע ירח דבש לשנה שלמה. אתה מגלה שזה שאתה הוספת את הפי שלך לפי של האחרים, וזה יוצא במלאים. אתה לא בנית לעצמך שום שקל.
אני לא רוצה לדבר בשם אנשים, כן? אני לא יודע מה השיקולים של חברי האופוזיציה להצביע בלעד. לא יודע,
מראש כל אופוזיציה היא ניקוד
אישרו פה אחד.
סליחה, לכרמיאל יש 4 באופוזיציה ו-13 בקואליציה. אז גם אם לא נוכחים 2 מהקואליציה, אז תמיד הכל עובר. אז גם אם האופוזיציה תתנגד, זה יעבור. אז עדיף לאופוזיציה להעלות נקודות מסוימות, להתמקח עליהם, כדי לשפר מצב, מאשר סתם להתנגד.
שמעת טענה כאילו שיש פה שקר.
לא, אבל למה היה שקר בידך? הם לא הצביעו בה.
לא, אבל לא דיברנו, קונינסקי דיבר ועדיאנה לו. בדברים האלה... לא, אבל היה כבר מסע ומתן קודם, היו דברים שכבר לובנו. רק הוא רצה להביא לידיעת תושבי כרמיאל והנוכחים, שזה לא הכל עיריית כרמיאל עשתה, הנהלת העירייה, אלא חלק מזה, זה תרומת האופוזיציה.
אתם כאילו מעלות
שממש
יכול להיות שהפרוטוקול משקר, במובן הזה שזה...
הוא לא משקר. ישבנו שם, והכל מתאים.
אין מה לעשות. זה כאילו, אתם יודעים, זה מה שאמרתי גם ההבחנה בין...
שסבין שאלה על העניין שבקרה, מי עושה את הבקרה?
רגע, יש מבקר עירייה ויש ועדת ביקורת שיושב ראש ועדת הביקורת מובנה בפקודת העיריות, זה יושב ראש האופוזיציה.
לא יודע,
דיברה על בקרה, לא
דיברה. רגע, אני לא מבין דבר אחד.
הוא גם מבצע בקרה
רציפה.
לא, אבל
אני
עכשיו הוא
הצביע נגד. גם אלו היה 11 שבת ביקור.
זה לא יפה אחד.
תוך ביקור.
האם הוא מצביע נגד, זה לא יפה אחד.
מה זה פה אחד?
רגע, 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 רגע.
זה שזה
כתוב,
זה
רשום.
שנייה,
שנייה. אני לא רוצה לכתוב. אני אעצור, אני אעצור רגע. אני רוצה רגע לעצור. רגע, 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 רגע. שלא להיכנס לפינות כאלה. אני לא מכיר כזאת הטעיה. זה דברים שהוא עותר בקלות, מביא הקלטה, זה. אני לא מכיר כזאת הטעיה. אולי הוא לא הצביע. אולי הוא לא הצביע, יצא, לא יודע.
זה פי אחד,
100%. או
שהוא
כן
הזמין.
לא, אם יש דברים לא
ספק. מה שהיה חשוב לקונינסקי באותה ישיבה בדצמבר, זה נושא ההלוואות שהולכות וגדלות ותופחות ללא תוכנית הבראה. בטקס ב-18 לנובמבר 2013, בישיבת הפתיחה שהייתה באודיטוריום, הייתה הבטחה שתהיה תוכנית הבראה. אין תוכנית הבראה. זהו.
בעיקר שלחקו כמה 600,000 שקל ונתנו
להם
מהבית היהודי.
וגם היום זה התמסמס לו בין האצבעות כבר.
דיברנו קצת יותר מדי על אדון קולינסקי, אני רוצה פחות...
כן, בלי להיכנס לפרטים.
אני לא רוצה להיכנס דווקא לעניין הזה. בואו נשאיר בצדם. חושבים שהיה שם משהו עד כדי כך לא תקין. תמשיכו לברר, אבל...
איפה מתלוננים במידה?
משרד התקווה. הוא עצמו, חבר מועצה שחושב...
ביחד.
לא, לא, הוא מטפל בזה.
זה היה בשלוש
שנה, מה זה סליחה?
מסתפק בזה שהוא עושה את זה.
מבקר המדינה.
מבקר המדינה.
שלא עושים כולה.
טוב.
כן.
זה השקף שבדרך כלל, אני מצלם פה את העמוד אינטרנט של העירייה, ואומר לכם, תלחצו פה לעירייה, בתקציב, ואז תגיעו לתקציב.
וזה מה שנגיע.
אין לי מה להראות לכם כאן. תקציב עיריית כרמיאל לא נמצא לגבי עירייה, לגבי אתר אינטרנט. שוב, כל מה שיש לי לומר לכם זה מה, בוא נאמר, זה לא שזו הרשות היחידה בארץ, כן? שלא מפרסמת את התקציב, אבל זה, בוא נאמר, כבר הופך להיות פחות מקובל, אוקיי? לרוב, איזשהו מסמך, אפילו הכי מינימלי, אפילו הטבלה הכי... סך הכל, הוצאות, הכנסות, משהו יש.
אתה ניתן למשהו שמכבד את האזרח, שלפחות נותן לאזרח את התחושה שהוא יכול להסתכל על משהו.
שכאילו יודעים שזה כסף שלכם, וצריך להסביר לכם מה עושים.
בירוש בחיפה ובתל אביב, הכל נמצא באינטרנט.
יש את הדברים של העירייה שהם פרסמים.
נכון, נכון קשורים, כן, אפילו על האתר, בגלל שהם נגישים ממילא, אז הם גם על האתר של
העירייה. אבל זה ביקורת בדיעבד. מאזן מבוקר אחרי.
דוח כספי זה לא תקציב, רחוק מזה הוא לא דומה, זה לא נראה אותו דבר, אי אפשר להוציא את אותו מידע ממנו, אין זה משהו אחר לגמרי.
יש דוחות כספיים מאוד מפורקים.
נכון, כשהם
יוגעים בסדר.
תראו, יש עיריית תל אביב למשל, זה לא בא בלי מאבק, היה המאבק של נשיאת אופוזיציה לפני כמה שנים, היום, אני חייב להודות, מפרסמת, בצורה מאוד זה, גם טבלאות אקסל, גם מסמכי PDF וזה. זה לא בא בלי מאבק הדבר הזה, אבל מן הסתם זה גם נובע מזה שלרשות יש כסף, ויש לה אגף תקציבים שלהם, ויש לה אנשים שאחראים על הדבר הזה, כן? של להנגיש את התקציב, אוקיי? לצורך העניין יש עוד הרבה גם ערים ועיירות יותר קטנות שהתקציב הוא באינטרנט. אתם רוצים לעשות לעצמכם מבחן, תעשו, תלכו לרשויות מסביב.
למה
ראשי רשויות
מגיעים
לכלא?
לא, באמת.
בגלל זה, אבל...
גרשון לא
ילך. שלא נשכח שבסך הכל הלבטים שלנו, הם מנהלים בסך הכל את התקציבים האלה, נבחרו. אוקיי, נבחרו, אבל עדיין, זה לא מאפשר להם לעשות מה שהם רוצים.
יש לנו כאן חברים מראש פינה. מראש פינה, התקציב באתר אינטרנט?
מה אתה אומר?
תבדקו.
תבדקו.
נפתח. לא, התקציב הוא פה.
לא, אבל אם הוא... תראו, שוב, אני אומר... אבל זה גם הדברים שאנשים, יש להם הרבה עניין של נגישות שמדברים, נכון? וחופש מידע ונגישות. ויש לזכור, זה שאני אומר שבאתר האינטרנט, ואפילו בחוברת הזו, שזה יותר מאתר אינטרנט, זה כבר החוברת, שזה מה שקיבלו לידם חברי המועצה, כן?
ככל שזה יותר דק,
יש יותר הפתרה.
בוודאי, בוודאי. מה שאני אומר, לפעמים יש מצבים שבהם נגיד איזה חוברת מצומצמת כזו עולה לאינטרנט, אבל החוברת שקיבלו חוברת רוצה היא רחבה יותר. פה אני, מה שאני סימנתי לעצמי באופן מיוחד, זה שאפילו החוברת של חברי המועצה היא די דלה. תכף תראו עד כמה.
רבע מיליארד שקל.
אוקיי? היא די דלה. אבל שלא יהיה טעות, המידע הזה קיים. כן? זה לא שזה אין, זה לא קיים בשום מקום, כן? יש איזשהו מקום, לצורך העניין, באגף הגזברות, לא, שיש את פירוט התקציב, גם אם זה בתוך המערכת ניהול חשבונות, או לא משנה.
גם הפירוט של התקציב כפוף לחוק חופש המידע.
זה, כל חוק חופש המידע הזה הוא, אתה יודע, בהתאם למה שעושים ממנו, אוקיי? שאלה טובה, אתם רוצים לנסות, תנסו. כי אתם יכולים להגיש חוק חופש המידע על התקציב, ויכולים להגיד לכם מין איזה, בוא, קח, צלם את זה, תשלם 100 שקל על הצילום, וקח את זה. ואתה יכול לנסות להמשיך לדעות, אני קצת מכיר איך זה עובד, כן? מגישים עתירה לחוק חופש המידע, הגוף מחזיר לך מה שהוא רוצה להחזיר לך, אתה אומר, זה לא מספיק, ביקשתי יותר, הוא אומר לך, אין יותר. זה דורש עבודה יותר מדי, תשלם 5,000 שקל.
לא, גם בחוק. כתוב...
לא, זה כיסוי הוצאות, כיסוי הוצאות להפקת המידע, אז הוא יגיד לך, אין את המידע, צריך להשיב פה עכשיו עובד שיוציא לך את המידע, תשלם על... בוא נאמר, אני לא מכיר הרבה אנשים שעוברים את השלב הזה, כן? שאומרים להם, זה מה יש, והם ממשיכים להיאבק כדי להשיג, ואנחנו אומרים, זה לא אמור להיות ככה. דובר פה בסופו של דבר על מסמך התקציב, לא על איזה, כן? פירוט אתרי הגרעין הישראלי.
זאת אומרת, יש לקונות בחוק.
איפה מבקר המדינה?
אין, לא, אין, יש, יש חלק מהדברים שצריך להבין, זה שה... ואולי זה מה שבעצם המשמר רוצה לומר לכם, אני ככה מדבר בשם דורון, יש איזשהו גבול שאפשר לצפות מהמערכת שכאילו...
תראה, אם אין
רצון בונית,
שום חוק לא
יעזור. אז זה מה שאני רוצה להגיד.
אם
לא רק רצון פוליטי, גם מאבק, גם דרישה אזרחית.
אבל לא מיישמים אותם, אז מה זה עוזר?
אני אומר גם יותר מזה, אם אין דרישה של אנשים לקבל משהו, שום חוק לא יעזור. ואני אומר שוב, גם בעיריית תל אביב הגדולה והעשירה, לא פורסמו טבלאות אקסל של העירייה ושל התקציב, והעירייה אמרה, אין, זה מסובך וזה וזה, והיה מאבק שלם, שהיה נראה כאילו על שטויות של אנשים שאוהבים מחשבים שרצו את הטבלת אקסל דווקא. לא ב-PDF, אלא באקסל, כדי שהם יוכלו לעשות חיפוש. אוקיי, עד לאיזה רמה הם נאבקו שם.
בסדר. מזל שהממונה על השכר מפרסם מדי פעם.
בסדר, כי גם עיריית תל אביב גודל התקציב הוא 4 מיליארד שקלים, פה 255 מיליון, כן, בכל זאת יש קצת הבדלים, אבל בסדר. זה לגבי איך מגיעים. מה שאתם יכולים לומר זה שאוקיי, את החוברת השגתם. כלומר, מה שקיבלו חברי המועצה, אתם גם השגתם לדורוני, שאני עשיתי עותק. דורוני יש עותק גם
עליו. זה יעלה לאתר.
בואו נמשיך. יפה. עכשיו כל הדבר הזה, ורק עכשיו מתחילו לדבר קצת על מושגים של התקציב. כמה זמן? טוב. ככה. כל תקציב באשר הוא, אני עושה פה, אני מניח שרוב, הרבה אנשים פה מכירים את המושגים האלה, אבל אנחנו עושים איזשהו אישור קו, אוקיי? אז מי שמכיר, יכול ככה להשתתף, אבל נתקדם. כל תקציב, גם של תקציב המדינה, גם של תקציב הרשויות המקומיות, מחולק לשני חלקים, אוקיי? החלק העיקרי והגדול נקרא תקציב רגיל, ויש עוד תקציב, שמכונה תקציב בלתי רגיל, או תקציב פיתוח, או בדרך כלל בז'רגון שנהוג לקרוא לו הטבה או הטברים. כלומר, כמה טברים. התקציב הרגיל, שוב, רוב, מבחינה הסכום, רוב תקציב העירייה, הוא מממן בעצם את מה שמכונה ההתנהלות השוטפת. מה זה ההתנהלות השוטפת? זה שוב אותו הדבר שאמרתי לכם שבעיקרון לא משתנה הרבה משנה לשנה. שכר עובדי העירייה, תכף אני אפרט את זה, והפעולות שבעיקרון ממשיכות דומה עם השינויים שנעשים משנה לשנה. אוקיי? תכף נפרט את זה קצת יותר. את תקציב בלתי רגיל זה תקציב כמו שכתוב, לפעולות חד פעמיות גדולות או קטנות, אבל פעולות שהן לא עכשיו מתרחשות כל שנה ושנה, אוקיי? ולכן הן נכתבות בתקציב נפרד. הדבר העיקרי שבדרך כלל מופיע בטבר או בטברים זה פעולות פיתוח. לצורך העניין, מוקמת שכונה חדשה ברשות, אוקיי? העירייה מממנת, כמובן היא מקבלת מאיפשהו את זה כסף, אבל היא זאת שמממנת את פעולת הפיתוח, כבישים, ביוב, כן? כל הפעולות הפיתוח. אז זה לא סעיף תקציבי עכשיו שיופיע כל שנה מי אתה והלאה, כן? זה פעולת פיתוח לבניית שכונת רכסי ההר, ואז יופיע תבר לשכונת רכסי ההר, אוקיי? יכול להיות שנה אחת, יכול להיות חמש שנים, כן? יגידו, יש לנו תבר, לחמש שנים, כל שנה יאשרו אותו, את החלק שלו, כן? שנה ושנה יוציאו מיליון, שנה אחרי זה חצי מיליון, וכן. פעולות פיתוח. עוד דבר שמופיע בדרך כלל בתברים, זה אם בונים מבניינים חדשים, העירייה בונה גן חדש, בונה, כן, פארק, אז זה לא הדבר שהוא סעיף קבוע בתקציב, זה פעולות פיתוח. בתיאוריה, בוא נאמר, גם אם העירייה עכשיו מחליטה שעושה מבצע ומחליפה את כל, אני יודע מה, רכבי הניקוי רחובות שלה, אז גם זה היא יכולה להגיד זה תבר, זה לא איזה פעילות שוטפת.
זה תקציב הרגיל?
לא, זה תקציב נפרד שנקרא...
מה לכסף הזה מקבלים אותו?
אז תכף, רוב מה שאני אדבר פה הוא יהיה על התקציב הרגיל, אבל אני עוד רגע אביא כמה מילים על התקציבים הבלתי רגילים. פשוט תכירו את הז'רגון שבהם הדברים מתנהלים. כל הטקס הזה שדיברתי עליכם הוא... מה שאושר שם במועצה, 255 מיליון, כל זה, זה הכל היה התקציב הרגיל, אוקיי? התברים, כאילו נהוג לדבר עליהם קצת אחרת, ובדרך כלל הם עולים לאישור כאילו פר פרויקט. בואו אנחנו נעלה עכשיו ליישר את התבר של הפרויקט הזה, את התבר של הפרויקט ההוא, אוקיי? פשוט שתכירו איך דברים מתנהלים. כלומר, פעולות בינוי, פעולות פיתוח, לא תמצאו בתוך התקציב הרגיל. אז כמה מילים על התקציב הבלתי רגיל, כי רוב הדיון שלנו פה יהיה על התקציב הרגיל, אז זה מה שאמרתי, כן, מה הוא עושה, התקציב הבלתי רגיל, מאיפה הוא מגיע. אם מדובר לצורך העניין בפיתוח של, כמו שאמרתי, תשתיות לשכונה חדשה, נגיד, כדוגמה, המקור העיקרי זה... הוצאות הפיתוח של הקבלנים שבונים את השכונה, אוקיי? מאיפה הכסף הזה מגיע? זה מקופל בתוך מחירי הדירות שאנחנו קונים, אוקיי? אם בונים, לא יודע מה, קו ביוב חדש ורוצים לממן, אז יש את אלי ביוב, אגרות השבחה, את אלי השבחה, כן? מה שחשוב לדעת זה ששני החלקים האלה מתנהלים כל אחד בנפרד. כלומר, כסף שמגיע לתקציב הבלתי רגיל, שייך לתקציב הבלתי רגיל. כסף שמגיע לתקציב הרגיל, שייך לתקציב הרגיל. אם יש העברות, ואני אפילו למדתי לאחרונה שיש כבר הנחיות של משרד הפנים, יש פה חבר מועצה, אז אולי אתה יכול ככה לשתף אותי אם אתה יודע על זה. גם משהו שמשרד הפנים כבר לא כל כך מקל על העברות בין שני התקציבים האלה. של לממן את התקציב הבלתי רגיל מהתקציב הרגיל.
לא, יש, למשל, אתמול אישרו מפעל הפיס. מפעל הפיס מימן איזשהו משהו.
בסדר, אז הוא מעביר כסף לתוך התקציב הבלתי רגיל.
יש מקורות שפעם אסור היה להשתמש בהם, ועכשיו מותר, שזה חלק, אחד הדברים, המשרד האוצר מנסה ליצור תחרות בין הרשויות, שהוא לא יצטרך לממן אותן. אז אחד הדברים זה ש... אם אתה מקבל את אלי השבחה, מותר לך לקחת חלק מזה. פעם כל את אלי השבחה היה מיועד ליצירת תוכניות ולהשבחה באמת. היום אתה מותר לך לקחת חלק מאת אלי השבחה לתוך התקציב הרגיל, או לתוך תקציב תברי, לתוך תקציב פיתוח. ואז נוצר מצב שיש לך שטחים שהם... הם מפותחים ואף אחד לא בונה עליהם, כי כבר לא מקבלים עליהם את אל השבחה, והם מפתחים שטח חדש.
זה בדיוק הנסתרות.
על זה לא מדברים, לא במועצה ולא מחברי המועצה. זה הדברים שהם מתחת לקש.
מה שעמית אמר זה שבעצם יש פעמים שאפשר לראות כסף זולג מהתקציב הבלתי רגיל, כי זה הכסף שלצורך העניין משלמים הקבלנים, הספקים, כן, והוא כאילו מממן את החובות בתקציב הרגיל. אבל שוב, בתיאוריה, אלה שני תקציבים נפרדים. זה מה שאני רוצה לומר על התקציב הבלתי רגיל, זה ככה נושא גדול בפני עצמו.
אז ההלוואות
כן, אם העירייה לצורך העניין עכשיו רוצה לבנות גני ילדים ואין לה עכשיו את הכסף לזה, אז היא יכולה לקחת הלוואה, הלוואות על אחת כמה וכמה לרשויות שלא מוגדרות רשויות איתנות, נדרש אישור במשרד הפנים להם, כן?
תגידי,
את
לא נדעת בעניין של הלוואות, אין גבול
לכמה רשויות? הכל מפוקח. את משרד הפנים צריך
יש. מה זה יש גבול? יש, קודם כל בוא נבדיל בין הלוואות שנגיד לוקחים. עכשיו העירייה אומרת, אני רוצה לבנות פארק חדש, אני אקח בשביל זה הלוואה. אוקיי? זה היא צריכה אישור משרד הפנים, ומן הסתם משרד הפנים לא יאשר לרשות שאין לה כסף עכשיו לקחת הלוואה בשביל לבנות פארק. בסדר? לעיריית תל אביב שאומרת, זה יותר זול לקחת הלוואה מאשר הפקדונות שיושבים אצלי, אז אני אקח הלוואה וממן אותם זה, מתנהל, הוא אפילו לא צריך את אישור משרד הפנים, בשביל זה מה שמוגדר כרשות איתנה. אוקיי? רגע, מתי הרשות תיקח הלוואה ושמשרד הפנים לא יהיה לו ברירה אלא לאשר? זה שהיא תסיים את השנה עם גירעון, והיא צריכה לממן את הגירעון הזה, נכון?
והעיקר
האישור
הניהול תקין. איך זה מסתדר? באמת, האישור הניהול תקין שנה אחרי שנה, וכל
הדבר
אנחנו מגיעים עוד
דבר, כי אם היית מכירה...
כאילו זה...
אבל הלוואות זה בסדר גמור. הלוואות זה חמצן שמניע את כל המערכת, מה?
אבל אם הרשות היא לא יודעת, אבל אם הרשות היא לא יודעת,
אז זה מניע, לא זה מניע. עיריית תל אביב, 85%.
המדינה לא קחת
על כך. וארנונה לעסקים. 15% זה ארנונה למגורים, על מה אתם...
רגע, אני רוצה להתייחס לזה. אגב, זה נכון. כן, יש... הרעיון של לקחת הלוואה בשביל לעשות פעולה של פיתוח הוא בבסיסו נכון, אוקיי? אני אומר, אין לי כסף עכשיו, אני אקח הלוואה לממן גן חדש,
אזור תעשייה.
נכון, אבל אנחנו יודעים שרשויות שנקלעות למשבר לוקחות עוד הלוואות ועוד הלוואות, וזה כבר לא מחלץ אותן, זה רק מעמיק את הבור, אבל אז מי זה הניהול התקין הזה? אולי
צריך לשנות את זה,
אולי?
ואז תבינו שמכיוון שאתם חיים בקצפת, אז אתם מתלוננים שבתוך קצפת יש גם אוויר, אבל אתם עדיין בקצפת, גם אנחנו שייכים לרשויות היותר טובות בישראל. יש רשויות שהמצב שלהן הוא קטסטרופלי.
לא, אני תמיד, כאילו, בכל הזדמנות אנחנו תפסים.
לצורך העניין...
יש לנו אישור ניהול תקין את הדתה, אבל אני יודעת שלהגיע לאישור
ניהול תקין בודק מה שניהול תקין בודק.
ניהול תקין בישראל, זה לא אישור ניהול תקין בשוויצריה. אנחנו חיים בישראל. זה מה שפלה,
ניהול תקין בודק את מה שניהול תקין בודק.
הלכו לפי הפרוצדורה.
כן, זהו.
ואישה לי ילידה לי מינוס קבל,
יש לי
ילדה חושבי מיליון. אגב,
זה
כבר
הוזכר, כאילו, רשויות של... גם אם יש לך כסף
במה, אני מוזנת.
ואת יכולה להשקיע אותו במשהו שהיא רווחי, אני צריך לקחת כסף מהפן, כי היום הריבית מאוד נמוכה. אז יכול להיות שהעירייה עושה את החישוב, אומרת, יש לי 100 מיליון, אני אשקיע את זה במקום שיכניס לי כסף,
רק מילה, אם כבר עמית הזכיר פה את רשויות שגם אין להם כסף, צריך לזכור, לצורך העניין אני ככה אשאר בצפון. ראיתם שבוע שעבר את המגמה של קיצוצים במענקי האיזון לרשויות מקומיות, נכון? כתוצאה מהקיצוצים האלה, כרשויות שלא היה להם את הכסף מעצמם לממן, יש רשויות שבאופן מילולי פשטו את הרגל, כן? מה זה פשטו את הרגל? שיהיה לנו ככה פרופורציות. עיריית חצור הגלילית, למשל, לפני כמה שנים, הפסיקה לשלם, הפסיקה לשלם, מסכורת
לא מגיע. הפסיקו לקבור. אני לא צוחק, הפסיקו לקבור.
הפסיקו?
לקבור. חבר'ה קדישה הפסיקה לקבור.
נכון.
אז זה ההתאמרות במתים. אני אומר, יש גם התאמרות בחיים. לא שילמו מסכורת לעובדים, כן? חודשים על חודשים, זה היה בעיתונות, בסערה, בעניינים. זה מצב שעירייה יכולה להגיע, אם אין כסף, כן? אז את שואלת? אז את שואלת אם יש גבול, הנה, יש גבול, יש עירייה שהפסיקה לפעול.
כן, אבל
דבר רגע לתוך שפה על המסגרת. בסדר, ברור, בוודאי, אבל מה שאני מנסה לומר, המצב הזה הוא לא אחריות בלעדית של עיריית, של מועצה מקומית חצור, כן? אנחנו דיברתם על זה גם שבוע שעבר, זה גם מימון הולך ופוחת מהמדינה, תכף בואו נתקדם.
כן, ב-2004, ביוני, ביבי שהיה שר האוצר, קיצץ. יותר מרוב פתח ב-60% ואפילו ב-80% את מענקי האיזון לרשויות. אחרי שהוצאת כבר את מרב התקציב, פתאום חתכו את מענקי האיזון ברשויות
משום. זה יותר גרוע מזה. מאז העמיסו על הרשויות יותר ויותר חובות.
לא משנה. אנחנו מדברים על אותה 2004 קריטי.
נכון, אבל גם תיקח בחשבון שמאז יש יותר שירותים בתחום הרווחה, ואז יש יותר שירותים בתחום איכות הסביבה. יש את כל השירותים האלה, העיריות אין להם איפה לממן, ואז בשביל להוסיף על הדבר הזה, לקחו את הכסף של תקציב, של המים.
אני ברשותכם חייב להתקדם, כי השעה כבר 7:50, אבל אפילו לא עיינו באף שורה אחת מהתקציב. אז בואו רגע נעשה כמה דברים קצת יותר מהר, ונגיע סוף סוף לעיין קצת במסמך הזה. רק רגע אחד לפני, להיות סגורים על המושג הזה שנקרא הצעת תקציב לעומת תקציב ביצוע, אוקיי? כשהמסמך הזה עלה לאישור מועצת העיר, הוא נקרא הצעת תקציב, אוקיי? הוא היה הצעה, הוא שר, אז הוא נקרא תקציב 2015. מה זה אומר תקציב 2015? מן הסתם, זה אומר מה שהעירייה מתכננת להוציא ב-2015, ולא פחות חשוב מזה, אני צריך לזכור את זה, מה שהיא מצפה לקבל ב-2015. כלומר, סכום שכתוב פה בהכנסה, הוא לא כסף שכבר נכנס לעירייה ויש לה אותה ועכשיו היא משלמת את זה, זה הצפי, אוקיי? ואם שואלים מה המקור המרכזי לגירעונות של העירייה, זה העניין הזה, לעזבו רגע מה הסיבה. מה הסיבה לזה? זה הסיבה שבסופו של דבר לא קיבלו מספיק כסף כמו שחשבו שיקבלו, או כמו שהיה כתוב שיקבלו. למה אני אומר את זה? כי בהצעה אין אף פעם גירעון. אגב, זה בניגוד למדינה. המדינה מתנהלת עם גירעון באופן תמידי כחלק מפעילותה, אוקיי? אצל ברשויות מקומיות אין דבר כזה. ברשויות המקומיות על השקל האחרון, אוקיי? הכנסה צריכה להיות שווה להוצאה, אוקיי? אלא מה? זה צפי הכנסה, זה צפי הוצאה. הדברים הם לפעמים לא תמיד כמו שצופים, לא תמיד מוציאים מה שציפינו, לפעמים מוציאים יותר, לפעמים מוציאים קצת פחות, אבל יותר חשוב מזה, לא תמיד מכניסים כמו שציפינו. לפעמים מקבלים קצת יותר, מקבלים קצת פחות, וכמו שאמרתם, ארנונה זה הסעיף אולי הכי גדול, גבינו כמה שחשבנו, יותר, פחות, אוקיי? קיבלנו ממשרד הפנים כמה שחשבנו.
אתה לא יותר פחות, אתה פחות.
אוקיי? בתום שנת תקציב, לצורך העניין, כשתסתיים 2015, העירייה עובדת על מה שנקרא תקציב ביצוע. זה בדרך כלל החשב, אוקיי? לוקח זמן להפיק את מה שנקרא הדוח הכספי המרוכב, ובדרך כלל אותם נתונים שנקראים נתוני ביצוע, כלומר כמה כסף היה בפועל, כמה כסף נכנס וכמה כסף יצא, אלה נתונים שלרוב מתפרסמים כשנה אחרי שנת התקציב, אוקיי? זה בדרך כלל חודש יוני, תוך מבוקר, עד שהוא נכנס. מה אני מתכוון? אני מתכוון שבדרך כלל במסמכי תקציב, אם אני מסתכל פה על הצעת התקציב 2015, מה שבדרך כלל יש, זה שיש לי במקביל את הצעת התקציב 2014, לא את הביצוע של 2014, את הצעת התקציב של 2014, או מה שנקרא מעודכן, תכף אני אגיד מה זה, ולפעמים פועל נהוג לעשות עמודה של ביצוע 2013, אוקיי? פה אין, אבל נהוג. מה זה תקציב מעודכן שהזכרתי? זה אישרו בדצמבר, אוקיי? 2014. לאורך השנה יגלו שצריך לעשות שינויים. קיבלנו יותר, קיבלנו פחות, הוקם עוד גן, נסגר גן, לא חשוב מה, אוקיי? כל שינוי בהצעת התקציב צריך להביא לאישור מועצת העיר, ואז בסוף נוצר מסמך שנקרא התקציב המעודכן. כלומר, התקציב עדיין תקציב, לא ביצוע. התקציב לאחר כל השינויים שנעשו בו לאורך השנה. אז רק כדי להיות סגורים על הטרמינולוגיה הזו, כדי שזה לא יתבלבל לכם, הצעת תקציב במסמך שמגיע לאישור העירייה, המועצת העיר, לפני שנת התקציב, תקציב מעודכן, התקציב שהוא בסוף כל השינויים, בסוף שנת התקציב, ותקציב הביצוע, כמה נכנס, כמה יצא בפועל, נתונים שמגיעים תמיד באיחור של כמה חודשים טובים. טוב, עכשיו נראה לי שסוף סוף נחלק את העמודים כדי שלא נשתעמם. מה שאני עשיתי זה צילמתי שני עמודים מתוך, ארבעה עמודים מתוך כל החוברת של תקציב עיריית כרמיאל. כאשר העמוד הראשון שיהיה בפניכם...
אתם תקבלו במייל את כל החוברת.
אז כן, אבל אין הרבה יותר ממה שאני...
בסדר, אין בעיה.
בואו נאמר שאני מראה לכם את העיקר, לצערי, כי זה באמת הרבה.
באמת, למישהו חסר? רגע, לא חסר.
זה עיקר אחת.
משהו נהנה.
שני עמודים, ארבעה עמודים. אוקיי. אנחנו מסתכלים כאן על תקציב שהוא באלפי שקלים, אוקיי? לא להתבלבל, באלפי שקלים. ושימו לב רגע קודם כל לעמודות, שזה כבר דיברנו, לעמודות. תקציב מעודכן 2014, הצעת תקציב 2015, אוקיי? אז זה כבר צריך להיות ברור. תקציב מעודכן זה מה היה התקציב בסוף השנה, כלומר אחרי כל השינויים שנערכו במהלך 2014, וזאת הצעת התקציב ל-2015. אין פה שום נתון ביצוע. צריך לזכור את זה, כן? אין פה שום נתון ביצוע. אמרתי ש...
חסרה פה שורה.
עמודה.
עמודה, סליחה.
נהוג, הנה, אומר פה חבר מועצה, כי אני אומר את זה גם, נהוג במשמחי תקציב, שיהיה פה עוד עמודה.
התחלנו 2014.
ביצוע, לפחות.
לא, איפה אנחנו נמצאים עכשיו?
לא תמיד.
נניח על אוקטובר, הוא לא יודע מה בדצמבר.
לא, אז הנה, אתם רואים, כל רשות יש קצת אחרת, יש כאלה שמראים פה עומדן ביצוע 2014, אני אומר, מה שנהוג וראיתי במרבית הרשויות, ביצוע 2013.
זה אומר מה...
מה קרה בפועל ב-2013? כמה נכנס, כמה יצא. פה זה לא קיים. לכן כל המספרים שיש כאן הם רק מה היה בהצעה, מה התקציב, לא מה היה בפועל. אוקיי? אוקיי, עכשיו דיברנו על העמודות. עכשיו אנחנו נדבר על שתי הכותרות האלה. הכנסות עצמיות, הכנסות ייעודיות. אוקיי? מה זה אומר? חוזר אחורה. הכנסות עצמיות. מה שמכונה הכנסות עצמיות זה כסף שהעירייה גובה בעצמה. אוקיי? המקור העיקרי והבולט ביותר זה הארנונה. אוקיי? אבל לצד הארנונה יש עוד כל מיני כספים שהעירייה גובה. אגרות, היטלים, כנסות, השתתפויות בשכר לימוד, השתתפויות במעונות יום לקשיש, רכישת כרטיסים, אם עדיין יש איזשהו היכל תרבות שהוא בבעלות העירייה ולא החברה העירונית, אז יש כרטיסים, אוקיי, או הפסטיבל, אז כבר לא, נכון? כרטיסים לפסטיבל כבר לא, הם לא בתקציב העירייה, פעם שנזכור. אוקיי, זה הכנסות עצמיות. הכנסות ממשלתיות, כשמם הם, הכספים שמגיעים ממשרדי הממשלה. כבר דיברנו מה זה משרדי הממשלה, שלושת העיקריים, משרד הפנים, מענק איזון, אם יש, לא כל רשות שמקבלת, משרד החינוך זה המשרד העיקרי, אמרנו, זה התחום הגדול ביותר שהוא בכלל בתוך תקציב העירייה, ומשרד החינוך משתתף בחלק ממנו, אז הוא המשרד שמשתתף הכי הרבה, אוקיי? משרד הרווחה, השני אחריו, ויתר המשרדים בסכומים מצומצמים יותר. תמיד יש משהו. משרד הביטחון פנים משתתף בפרויקט עיר ללא אלימות. משרד הבריאות מעביר משהו לתוכניות קידום בריאות. אבל זה יחסית, תמיד לסכומים יחסית קטן. ויש הגדרה שמכונה, לפעמים היא מחולקת בתוך תקציב, בכינוי שנקרא הכנסות אחרות, מפעל הפיס, דברים כאלה. פה בכרמיאל אין הבחנה כזאת. זה גם מתוך התקציב. כל מה שאתם רואים, יש לזה את השאריות של המסגרת הזאת שגברתי. זה פשוט אותם נתונים בעיגול. אז רק שתראו, הכחול זה הארנונה. אוקיי? מתוך סך כל ההכנסות העירייה, אוקיי? הכחול זה הארנונה. גם מתושבים, גם מעסקים, כן? מכולם. הבא אחריו זה חינוך. מה זה אומר? זה אומר שזה כל ההכנסות מחינוך, גם ממשרד החינוך וגם מתושבים משלמים, אוקיי? הכל נכנס פה. חינוך. אבל הרוב זה משרד החינוך. אמרתי, הנה, רווחה, אתם רואים אחריו השתתפות משרד הרווחה, פלוס מעט ההכנסות העצמיות ברווחה. זה כל יתר הדברים הקטנים. בואו נסתכל על זה בטבלה. הכנסות עצמיות. ארנונה, אתם רואים את המספר? 137 מיליון שקלים, 54% מסך כל ההכנסות של העירייה. חינוך תשלומי הורים, כי זה אמרנו השתתפות עצמית, נכון? סליחה, הכנסות עצמיות. אז אפילו עוזרים לנו כדי שנבין לזכור מה זה. הכנסות עצמיות בחינוך זה תשלומי הורים. רווחה, אפילו ברווחה יש השתתפות עצמית. השתתפות תושבים, יש בדרך כלל מימון חלק של המשפחות שמשלמות על סיעוד ודברים כאלה, זה נכנס לתוך הסעיפים האלה. תרבות, אחרות. כן, כל היתר. מופיע קצת טבלה בטבלה גימט. סעיף האחרון נקרא ארנונה רישום מקביל הנחות. תמיד אני נשאל למה זה מופיע ככה. ככה זה מופיע בכל הרשויות המקומיות. ההנחות בארנונה מופיע גם כבעצם סעיף ההכנסה וגם כסעיף הוצאה. אין לזה תשובה טובה למה זה ככה. אוקיי? אבל החשיבות של זה שזה בעצם נותן אינדיקציה לכמה העירייה מעריכה שהיא מעניקה הנחות בארנונה. שוב, כמה היא מעריכה שהיא נותנת הנחות בארנונה. הדייקנים ביניכם יראו שזה בעצם מגדיל את התקציב באופן פיקטיבי. אוקיי? כי ה-22 מיליון שקלים האלה לא באמת נכנסו לעירייה וגם לא יצאו ממנה. פשוט לא הגיעו אליה. נכון? אבל ככה זה בכל הרשויות המקומיות. אוקיי? יש ברשויות שמוסיפות לפעמים לפני הסך הכל, עוד שורה הסך הכל לפני הנחות בארנונה, כדי שיראו את המספר האמיתי. אבל שוב, זה לא עניין של כרמיאל. ככה זה הכללים החשבוניים של התקציבים. שיהיה עוד איזה משהו לסבר. אוקיי, אז זה הכנסות עצמיות. זה רמת הפירוט שמופיע לנו בטבלה הזו. מה שאני כבר יכול לומר, אין רמת פירוט יותר גדולה מזה, ברמת ההכנסות, אוקיי? פה אולי אני דווקא כן אקח רגע כדוגמה תקציב אחר, של סדרות, שוב, לא תל אביב. השעה הזו שאומרת, נפרט לכם מה זה ה-15 מיליון שקלים האלה? אז רשום בה, תעודות, אגרה, רישוי עסקים, פינוי פסולת, אוקיי? אז רשום בה עוד כמה שורות מפורטות של ה-15 מיליון האלה. אבל שוב...
בוא נשארת את זה,
רגע, שוב. לצורך העניין, בואו נסתכל על ה-4 מיליון האלה. 4 מיליון האלה. אין יותר פירוט ממה שמופיע לה. אוקיי? זה. תשלומי הורים חינוך, 4,700,000. למערכת החינוך בעיר. אין פירוט, נכון. זה סוג הפירוט שאפשר לצפות בהחלט שיופיע בעירייה. כמה משתתפים בגנים, כמה משתתפים להסעות, כמה שילמו על חוגים, כמה שילמו על כל דבר, תלן, כל דבר, אוקיי? אלה סעיפים שמצוקה, ואני אומר שוב, מניסיון, מופיעים בדרך כלל בתקציבים. מי שיצא במשרד שככה הסתכלה על ה... מי שאצלי שככה הסתכלה על המצגת שאני בונה פה לעירייה, אמרה לי, תקשיב, תגיד להם שזה לא המסמך של התקציב, זה מצגת. מי שבא במשרד שלי. אז אני פשוט קצת פחות בוטה, כן? אבל אני כן אומר את זה, זה לא מסמך תקציב במובן הזה, אוקיי? כי הוא לא מפרט את הסעיפים, למשל, האלה, אוקיי?
יש סיבה.
לא, זה אני משאיר לכם.
שלא מפרטים את
הנושא
שאתה
אומר, אין כמו דבר. לא, אין פה, סתם אני נתפלתי לזה. אין פה פירוט לשום דבר, אוקיי?
לא, זה במקרה מסתגל, בסדר,
אין לך מסתגל. אם אתם ככה, אני אגיד את זה עכשיו, אני גם אגיד את זה אחר כך. לדעתי, אם יש פה קבוצה של משמר חברתי, והיא רוצה כאילו לעשות גם משהו פרקטי, נגיד מכל הקורס, לדעתי זה א' ב'. שמפורסם תקציב. זה לפני שאפשר לעשות הרבה דברים אחרים. אבל ושוב, אני רוצה להדגיש, זה לא שזה לא מפורסם, יש עיריות שבהן אני מכיר שיש מסמך תקציב, אבל לא, אבל קשה להשיג אותו. זה כבר נתקלתי. נגיד בערד, כשעשינו קורס, אז כמו דורון, כן, הפעיל של הקבוצה הלך לעירייה, אמרו לו, מה אתה צריך את זה? לא, מי אתה? מה אתה? הוא ביקש ממני שאני אתקשר לגזבר, התקשרתי לגזבר, הסברתי לו שאני עושה קורס, שאל אותי מה ההכשרה הכלכלית שלי, כן, כל מיני שאלות כאלה, ושאלות ושאלות, אבל בסוף קיבלנו את המסמך, אוקיי? אז באמת יש מסמך, אולי היה קצת קשה להשיג אותו. מה שאני מנסה לומר...
השאלה היא,
למה זה
נהיה מסורי? אין לי תשובה.
אין לי תשובה.
נניח אנחנו נתעקש בנו.
אין לי
תשובה. את צריכה ללכת לפלוט, בשביל להבין את זה, את צריכה להתחיל לפלוט.
אני לא יודע,
אז אנשים מתייאשים.
אין לי בשביל
להגיד את זה, אנחנו
שזה לא מוכן עליה, אלה שאנחנו שחזרים.
לא, אל תדאגי.
עוד אלה שמישהו
מחברה לא
יצטעים, גם? אלה כבר דרכי פעולה, נשאים בו משהו להמשך הקורס. לא, יש קצת מה אפשר לעשות, את מי אפשר
להפסיק.
בואו, אני... רגע, נראה לי שאנחנו צריכים פה... דורון, עד כמה אנחנו בדרך כלל גוררים?
חופשי, תחליט מה שאתה רוצה. יש אנשים שמיהרו, מיהרו, יצאו.
רגע, אני פשוט לא אוהב שמתחילים לטפטף, לי זה לא רק קשה. אז יש לי שאלה, עכשיו 8:05, עד 8:30 אפשר?
כן.
כן?
זה אולי.
אז נעשה עד 8:30, אני אקח את השעון איתי כדי שגם נעמוד בזה. כי אני מתחיל לדבר ולא מפסיק. אוקיי. הלאה. בואו נראה מה עוד רואים בטבלה הזאת. בכל זאת, בסדר, אמרנו מה אין, אבל בואו רגע נראה מה יש פה. הכנסות יהודיות חינוך אומר כמה כסף מקבל ממשרד החינוך, נכון? שוב, אין פירוט של הסעיף הזה. בתקציב סביר, יפורט. מה זה יפורט? משרד החינוך לא מעביר לאף רשות 30 מיליון שקל ואומר לה, קחי, תעשי את זה מה שאת רוצה. זה לא עובד ככה. משרד החינוך מעביר הכל לפי תקנים, שורות, סעיפים. אתה מקבל סכום כזה וכזה לסייעות, סכום כזה וכזה ללבורנטיות, סכום כזה וכזה לבינוי, סכום כזה וכזה, כן? הכל, הכל, הכל מפורט לסעיפים. ולכן, ברור שהמידע קיים, העירייה מקבלת את זה לפי פירוק של סעיפים. היא אספה את זה לחינוך 31 מיליון שקל.
צריכה גם להעביר דרישה על פי הסעיף.
מן הסתם, כן.
אחרת היא לא תקבל
את זה. המידע קיים, אני רק מה שאומר, באופן שבו הוא מוצג אפילו לחברי המועצה, חברי המועצה שלכם, ואתם לא יודעים אפילו כמה משרד החינוך משתתף בתוך סעיפי החינוך, כן? זה היה אגב מה שאמרתי לגבי הרישום המקביל שכר עבודה גננות. זה עניין חדש במשרד הפנים שאמרו, העובדה שמשרד החינוך משלם ישירות את שכר הגננות לא אומר שלא צריך לזקוף את זה כאילו על העירייה, זה מופיע גם כהכנסה וגם כהוצאה, אוקיי? אפשר להתעלם. רווחה, תרבות, אותו סיפור. אפשר להוסיף פשוט את המילה משרד לפני, כן? משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד התרבות, משרד ביטחון פנים. מענק כללי, זה מה שנקרא מענק איזון. אוקיי? תכף נדבר על זה. תכף נדבר על אותו מענק איזון, שכרגע מקבלים שמונה, לפי התקציב 8 מיליון שקלים, די מעט, 3% מה... הכנסות מריבית ודיבידנד, בכל זאת, כמו שאמר פה אלי, יש בכל זאת איזשהו סכון של העירייה, היא מחזיקה אותו איפשהו, אז היא עושה קצת ריבית, אוקיי? דיבידנד זה אם יש חברות שמנפיק, אם החברות העירוניות מוציאות דיבידנד, אבל זה לא הרבה כסף, 200,000 שקל.
לעומת 800,000 בשנה שעברה, זה רבע.
מה ההסדר?
אני לא יכול להגיד לך מה ההסדר. אני יכול להגיד לך סתם, אני אגיד את זה עכשיו, אני אחזור על זה עוד ועוד. מה שאני יכול להגיד לך, שהנה, נוצרה לך שאלה חדשה. מה מסביר את הירידה הזו? קודם אפילו לא ידעת שהשאלה הזאת קיימת. עכשיו, את יודעת ש...
אתה מתכוון שזה מאוד אשימי בשאלות
בעצם. נכון, זה מה שהמסמך הזה עושה. וזה אני רוצה, שוב, אני אגן פה קצת על ה... כאילו, קצת האווירה הצינית והאווירת הנחיים שהתפתחה לנו. האמירה הזאת שאמרתי עכשיו לסבין, הייתי אומר, גם אם הייתה מולי פה הצעת תקציב של עיריית תל אביב, המפורטת והמבוערת, אוקיי? זה תמיד מעלה בעיקר שאלות.
דווקא,
אני
אומר,
אז אולי תגיש לנו לשבע שאלות, סדרים
במקום. אוקיי, החזר הלוואת בעלים. זה דרש ממני קצת ברור, מה זה הסיפור הזה, אבל האמת היא שזה גם הופיע בתחילת
התקציב,
היו גם את מכתב ראש העיר.
נכון.
אז הוא קצת אמר על זה במילה, זה דרש ממני קצת פחות עבודה, כי הוא כן אמר את זה. מה זה? זה כסף שתאגיד אין כרמים משלם בחזרה לעיריית כרמיאל, על זה שכאילו העירייה העבירה את כל נכסי המים לתאגיד, כן? כל הצנרת, כל ה... לא, לא חשוב, אז מי רגע את זה? וכאילו התאגיד משלם כל שנה כסף על זה, כאילו הוא קנה את זה בתשלומים. כן, ככה זה קורה בכל הרשויות. אלא מה? אומר עצמו, אני אקרא לכם את זה פשוט לתוך מכתב, שלא תחשבו שזה גם דרש ממני איזה מחקר זה, אני פשוט קורא מתוך הספר, אוקיי? בהתאם להסכם, התאגיד אין כרמים פורע את ההלוואות שלו כל שנה, על פי לוח הסילוקים, אמור להיות 1,895,000 שקל בשנה. ב-2014 וב-2015 הגדלנו את זה במיליון ובשני מיליון בהתאמה, וזאת לאור המצב הכלכלי הקשה, אליו נקראה העירייה, לאיזון התקציב. מה המשמעות של מה שכתוב פה בעצם? מה המשמעות? זה שהעירייה אומרת, אין לנו כסף, לתאגיד יש כסף והוא יעביר לנו יותר ממה שהוא היה צריך להעביר לנו לפי לוח ההלוואות.
מאיפה
אתה גיבנסתי? זה נכון, זה קצת מתקשר לדיון שלנו.
לא, לתאגיד יש עודפים מעבר לזה.
וזה קצת...
יש ישיבת מועצת עיר שמדברת על סכומים הרבה יותר גדולים שלא מועברים לעיר.
רגע, אני לא יודע, אני לא רוצה להשתמש סתם ככה במילה שחיתות, כי לצורך העניין, אם המים לא היו בתאגיד, אלא היו בתוך העירייה, אז את לא התראה את זה ככה. זה לא היה מופיע בכלל ככה. זה לא היה את השורה.
זה הפך, היה יותר כסף לעירייה.
אוקיי? כן. אז העירייה הייתה עושה בדיוק את מה שהיא עשתה גם בעבר, בדיוק את מה שהיא עושה כאן. לוקחת כסף מהמים ומממנת עם זה משהו אחר. אוקיי? זה מה שהיא עושה כאן, זה מה שרואים שהיא עושה כאן. כן? לוקחת כסף מהתאגיד המים, והוא נכנס לתוך התקציב של העירייה. הביקורת, כאילו הרציונל שהוסבר סביב הקמת תאגידי המים זה בדיוק זה. זה בדיוק. במקום שאמרו את מה שאתה אמרת, שהעיריות הזניחו את הצנרת, הזניחו את כל התחום המים, השתמשו בכסף הזה בשביל לממן גירעונות, ואז קיבלנו תשתית מוזנחת. זה היה הרציונל המוצהר, אוקיי? ואני רק מציין כאן שבעצם ההתנהלות הזאת עדיין נשארת. אני לא יודע אם באותם היקפים שזה היה קודם, אוקיי? אנחנו רואים פה רק על מיליון, 2 מיליון, לא על סכומים אדירים. אבל שתראו שהרציונל הזה נשאר. כלומר, הכסף שאתם משלמים על חשבונות המים, בסופו של דבר...
לא זה, קוראים לזה הלוואת בעלים ולא דיבידנד, אבל בעצם זה דיבידנד.
בסדר. אוקיי.
ואנשים
שיושבים בחברת המים, זה חברה עירונית שהדירקטורת שלה מעוניין על ידי העירייה, כי היא בעלות 100% של העירייה.
המטרה של החוק זה להגיע למצב שבסוף אפשר למכור את זה לטייקונים. ועד זה הגדילו את המחיר.
אני שותף עם עמית לעמדה הזאת, אבל אני לא בטוח שלשם היום זה הולך. בגלל הביקורת הרבה שזה יש עליה.
עכשיו אפילו ארז ימיני, אתה יודע מי זה? ארז ימיני?
לא.
זה כאילו הרפרנט של האוצר שבנה את חוק התאגידים, אז הוא אמר לי שהוא מתנגד עליה.
אז אני אומר, מה שאני שומע...
תיקח אותו ברצינות.
לא, מה ש...
אני לוקח אותו לגמרי ברצינות. הוא ממש לא... את הדברים שהוא אומר לך, הוא מאמין בהם. גם כשהוא מדבר שטויות, הוא מאמין בהם.
הביקורת על תאגידי המים... הביקורת על תאגידי המים שהתחילה בתור נחלתם של המבקרים, מרכז הדבר, נגיד, וכאלה, היום היא לא רק נחלת המבקרים. יש הרבה הכרה שזה היה מהלך בעייתי מהרבה... מובנים, ולכן תמידה מסוים הוא הוקפה.
כי יבדו את החוק.
יש לי שאלה.
לא, יבדו
את החוק נורא.
החוק דיבר על מקסימום 15 תאגידים.
זה חוק נוראי, אתה תשמח
תרקוד. לא, 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 לא.
תרקוד
ש... תסתכל, תסתכל על המצור.
אתה היום היית משלם לתשובה 20 שקל לקום.
תסתכל על המחירים רגע, כי גם פה אתה טועה. אבל תסתכל על המגזר הערבי. כל המגזר הערבי היה מצא את עצמו... חדשות למכרים מנותק מבקורות, כל האוכלוסייה היה עונש קולקטיבי, בגלל שהאוכלוסייה, שהרשויות לא הצליחו לגבות מים. היום יש לך תאגיד סובב שמרן ב-11 רשויות מקומיות, הוא בעודפים עצומים, הוא מחלק דיבידנדים, מהיום שהוא קם, מעולם לא ניתקו את הכפרים האלה ממים. יש לך את תאגיד המים של מי גליל, שזה שלושת הכפרים בבקעת סכנין, וארבעת הכפרים בבקעת בית הקרם.
העובדה שאתה יכול להגיע לראש פינה על ידי זה, שתמשיך לנסוע עם כביש 85 עד עכו, תיסע עד תל אביב, ותחזור מתל אביב דרך ואדי מילק, לא סותר את העובדה שאפשר גם לנסוע מכאן לראש פינה על כביש 85, להתחבר ל-90 ולהגיע. הרבה יותר פשוט לעשות את כל התאריך שאמרת. כן, את כל התאריך שאמרת אפשר לעשות בדיוק כמו שעשו בסיפור הנושא של החינוך. להגיד לרשויות, חברים יקרים, אם אתם לא תתפעלו כפי שצריך את משק המים, אתם תתבעו תביעה אישית. וזה בדיוק מה שעשו בסיפור החינוך ופתרו את כל הבעיה.
מישהו נתבע?
בוודאי.
שוב אני רגע רוצה. חד משמעית. שוב אני רגע רוצה. הדיון על תאגידי מים. ככה היום מחלקת מים ברשות מקומית, לעומת תאגיד מים של 10 רשויות מקומיות,
תאמין
לי, זה חיסכון.
אתה לא מעניין
אותך כמה שאתה רוצה. אני שוב רוצה.
אפשר להישאר אחר כך לדיון.
אני שוב רוצה, אני רק בתוך הדיון הזה רוצה לומר למי שככה לא היה שותף פה, זה נכון שזו היה הרציונל, אני אשקף את הרציונל ואני לא רוצה להתבקח עם, כן? אני כרגע לא רוצה להוסיף לו בטוח אם זה נכון או לא, רק יש לומר שיש באמת דרכים אחרות. לצורך העניין, עמית לא סתם אמר חינוך, אני אגיד משהו על החינוך. כסף שרשות גובה, בדיוק בשביל אותו סיפור, כדי שהעירייה לא תיקח כסף מתשלומי הורים ותממן עם זה, לא יודע מה, משכורת תאורת רחוב, העירייה חייבת לממן, חייבת להשיג חשבון בנק נפרד בשביל כל תחום החינוך. אוקיי? תחום החינוך מתנהל ברשות בחשבון בנק נפרד לפי חוק.
זה נעסק?
כן, זה נעסק. וכאילו זה עוד דרך להגיד, לא יכול להיות שמשרד החינוך ייתן כסף למורים וזה ילך ל...
אז אתה אומר שבעצם, אבל אין תאגיד, בעצם אתה אומר שניתן להגן על התחומים בתוך התקציב, תוך כדי שימוש בכלים פשוטים, ולא היה צריך להפחית, זאת אומרת להעביר לידיים פרטיות כביכול.
או לתאגד. אני אומר שזה לא היה
אחרך
המציאות.
בשבילך התהליך, המהלך הזה, הוא חלק מההפחתה של המשק
הישראלי. כן, אני רואה את זה, אני ואנחנו גם במרכז הבא, רואים את זה כחלק בעצם מהתפיסה, מתפיסת העולם, שאומרת ש... חברות שמתנהלות כמו חברות, גם אם הן בעלות העירייה, אז מתנהלות באופן יעיל יותר, טוב יותר.
זה האמונה שכל מה שפרטי יותר יעיל ויותר גמיש מאשר מה שציבור.
אני חושב שבפירוש זה, זה גם דברים שכתובים בדברי ההסבר של החוק הזה, זה לא איזה המצאה, כן? Okay. יש פשוט מי שאומר זה נכון, ויש מי שאומר זה לא בהכרח נכון, אוקיי? Okay? זה... טוב. עוד דבר אחד אני רוצה לקרוא לכם מאותו מכתב ראש העיר שמופיע כאן, הוא על החץ השני שלי, על המענק האיזון. תשימו לב מה כותב ראש העיר. בהצעת תקציב 2015 תוקצה בכיף המענק בשיעור של 8 מיליון שקלים. הנעל לאור גידול שחל במענק האיזון בשנת 2014 כתוצאה מהגדרת הרשות במעמד סוציו-אקונומי 5 לעומת מדד 6 בשנים קודמות. מה זה אומר? טרם פורסם סכום המענק בשנת 2015. למה לא פורסם? כי עדיין תקציב מדינה. אז נתחיל בזה. השאירו את אותו סכום, הגלו אותו, עם תוספת היוקר, כן? למענק. אבל למה בכלל פה? איפה פורסמתי את זה? הנה. גם מתוך התקציב. לא מצאתי את זה. תסתכלו פה, על המעבר מפה לפה. המענק הכללי גדל, הוא היה ב-13 ו-12, זה לא מופיע אצלך לא הוא היה קטן יותר. למה הוא גדל בחזרה? כי עיריית כרמיאל ירדה במדד הסוציו-אקונומי שלה, אוקיי? הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מוציאה כל שנה, לפעמים לא, אבל בעיקרון כן, את האפיון רשויות המקומיות לפי אשכול סוציו-אקונומי, מ-1 עד 10. זה לא כמו עשירונים, זה לא עשירית מהרשויות בכל מספר, אלא זה ציון שהוא לפי מדדים שונים, מדדי רמת חיים, שכר...
מה זה אומר שהאוכלוסייה פה
ניתן על הג'ייפה? זה אומר ש...
כן. לא רק האוכלוסייה.
מה האוכלוסייה?
זה לא רק האוכלוסייה ניתן חדשה יותר, אבל כן, גם...
אתה בא עם עוד דיון, דיון כמה
תלמודים? לא, הרבה מספר... כן, נכון.
כלי רכב לא ראיתי אצלם במדע.
לא, יש, יש מספר רכב יש. בעיות על רכב יש... מה שזה אומר, שדווקא בכיוון שלפחות בציון של הלמ"ס, עזבי עכשיו מה זה אומר במציאות, לפחות בציון של הלמ"ס, העירייה ירדה בדירוג שלה, ולכן בנוסחאות לחישוב מענק איזון, אחד הפקטורים זה מדד סוציו-אקונומי. אוקיי? ואז העירייה מקבלת קצת יותר.
ההפרש, אני מכיר רשות שעלתה במדד הסוציו-אקונומי שלה בדרגה והיא קיבלה 25% פחות במענק.
אז הסיפור המפורסם מאוד שאני מכיר הוא על שדרות. שם אמר, הוא בעצם ניסה לשקף את העיוות סביב הדבר הזה, שבה רשות שעולה במעמד הסוציו-אקונומי שלה מקבלת פחות מענק איזון. הוא אמר, אין לי אינטרס להגדיל את זכות, את הזכאות לבגרות של, של התלמידים שלי, כי אם אני אגדיל את הזכאות לבגרות, אני אקפוץ נראה לי שם מ-3 ל-4 או מ-4 ל-5, ואז אני אקבל פחות כסף, אפילו באופן בולט, כי רשויות 1-3 מקבלות כאילו הרבה.
במקרה הזה, הרשות ישבה והחליטה, אם האופוזיציה ועם הכל, את הוספת בארנונה של 25%,
מה שאני רוצה להראות לכם זה כבר שקף שהראתה לכם את השבוע שעבר, אבל עכשיו רוצה לשים את זה רגע שוב בקונטקסט. עדיין אנחנו מדברים פה על 2013, כלומר 4 מיליון שקלים האלה, אם מחלקים את זה במספר התושבים, זה מספר מאוד נמוך, אוקיי? שימו לב איפה כרמיאל נמצאת, יש ערים שלא מקבלות מענק איזון בכלל, אוקיי? אבל לעומת הערים שאתי הביאה כדוגמה, שזה הרשויות כאן בסביבתכם, אם מחלקים את סכום מענק האיזון, שוב אנחנו מדברים פה על 2013, על אותם 4 מיליון, ומחלקים למספר התושבים, זה סכום מאוד מאוד נמוך, 76 שקלים לנפש. זה הנוסחה של מענק האיזון. אחד הדברים שאני למדתי מעיון ככה, זה פרשנות שלי, בואי נאמר, אוקיי? זה שעיריית כרמיאל קצת, נקרא לזה, נדפקת מזה שהיא רשות יחסית חלשה עם אוכלוסייה קצת יותר חזקה מהסובבים אותה, אוקיי? זה הפרשנות שלי, אני תכף אסביר את זה עוד פעם אחת באיזה עניין, אוקיי? אבל בגלל שהרשות, שהאוכלוסייה היא קצת יותר חזקה, כן, יחסית לרשויות אחרות, בכל זאת רמה 6 ירדה ל-5, היא לא מקבלת הרבה השתתפויות, לא מענק איזון מאוד גדול, לא השתתפויות רווחה מאוד גדולות, אוקיי?
10% מסכמו.
תסתכלו, תסתכלו את מעלות תרשיחא, זו עירייה בסדר גודל, כן, 40,000 תושבים.
מה? לא, מעלות?
מעלות תרשיחא?
26.
לא, מי רציתי להשוות? נצרת עילית, סליחה.
כן.
נצרת עילית בערך אותו סדר גודל.
פי
3. מענק איזון.
זה לא התפקיד של ראש העיר להילחם?
כן, כן, אבל יגידו לו, יש נוסחה, אבל כן.
אצלנו, אנחנו העלינו את הנושא של המצב הסוציו-אקונומי.
אבל לפני שאנחנו רגע מאשימים את ראש העיר, מה שאני בא פה להמחיש שזה לא רק אחריות הרשות, כן? יש פה רשות שמקבלת באופן אובייקטיבי, זה מוצג פה פר נפש, מעט.
זה נוסחה מוכרת?
כן, כן, זה נוסחה שאתה יכול לעשות גוגל, נוסחה למענק איזון, יש פה כל מיני פרמטרים.
אבל יש לזה השלכות נוספות למדד הסוציו-אקונומי. בתקציבים שאתה מקבל מהמדינה, אתה יש לך השתתפות.
נכון.
וככל שהמדד הסוציו-אקונומי הוא יותר גבוה, ההשתתפות שלך נכון. יותר גדולה.
נכון.
עכשיו יש בזה יתרון, כי אתה יכול לייצר פעילות, יותר פעילות, אבל זה מקשה מאוד על השוטף של הרשות.
אז זה מה שאני, זה השקף המקביל שהייתי הראתה, שאני רוצה רגע לחזור אליו, כי בעיניי שני השקפים האלה מספרים את הסיפור של כרמיאל, אוקיי? רשות שלא מקבלת מענקי איזון, זה בדרך כלל רשות חזקה. מה זה אומר רשות חזקה? זה רשות שגובה הרבה כסף עצמי, הכנסות עצמיות, דיברנו על זה, נכון? בואו ניקח רגע את תל אביב כדוגמה, אוקיי? תל אביב לא צריכה מענקי איזון, כי היא גובה רק בהכנסות עצמיות. עוד לפני שהממשלה, לפני שמשרד החינוך, לפני שמשרד הרווחה, היא גובה 8,500 שקל פר נפש. אוקיי?
כן. זה לא כמו תמר.
נכון, אבל תמר זה ברמה מעוברת, תמר זה כאן.
תמר זה לא
חמש שלפני.
תמר זה לא פרופורציונלי, מי שמכיר את הסיפור, זה מועצה אזורית של 400 נפשות, שגובה את הארנונה מנפעלי ים המלח, ממלונות ים המלח, ויש שם באמת איזשהו חוסר פרופורציה ברמת ה-20,000 שקל או משהו כזה.
לא, 45,000
שקל. 1,000 שקל היה? כן. בסדר, אבל זה סיפור לא, שהוא כאילו שייך לסיפור אחר. תסתכלו איפה כרמיאל נמצאת כאן, רק קצת מעל הממוצע הארצי, אוקיי? רק קצת מעל הממוצע הארצי, אבל עדיין יותר מהערים, תסתכלו רגע איפה נמצאת מעלות. היא גובה כמעט קצת יותר מחצי, נגיד 2/3 מההכנסות העצמיות של כרמיאל, אבל מקבלת, תראו פי כמה, כן?
נצרת.
קשה לי את המספר.
מדברת בעצמה, התגובה של נצרת.
כן.
יש פה חוסר
פרופורציה. אז זה המצב. אז אמרתי, זו הפרשנות שלי. הפרשנות שלי היא שעיריית כרמיאל, למרות שיש פה אוכלוסייה קצת יותר חזקה, ובגלל זה היא מקבלת פחות תמיכה מהמדינה, היא עצמה לא רשות חזקה. במובן הזה שהיא לא גובה מספיק ארנונה ממי? מעסקים ומפעלים ומאיפה שערים עושות כסף. אוקיי? אני אמרתי פה בזהירות את הפרשנות שלי מתוך עיון במסמכים.
העירייה
לא מקבלת ארנונה מזורפים? מקבל. בטח שזורפים.
מקבלת, אבל יש...
אז, אבל הנה, אנחנו רואים כמה זה, את רואה כמה זה.
יש לך פה ניתוח של כרמיאל מגורים מול תעשייה.
כן, יש, יש בחוברת, יש.
היה את זה במצגת שלי. היה את זה במצגת שלי.
וכרמיאל.
כן, כן, יש גם בחוברת.
זה תלוי בכל רשות ורשות.
לא,
אני הסתכלתי בצו הארנונה של כרמיאל כדי לחפש אולי במקרה כרמיאל גובה באופן מיוחד מעט ארנונה. לא, היא גובה ארנונה, אני ראיתי דומה לרשויות אחרות, ואין פה חלוקה לאזורות. יש חלוקה לנגיד...
תעשייה
ו... זה תמיד.
לא, לא, לא.
לתושבים לא ראיתי. לתושבים לא ראיתי אזורים, רק סוגי בניין. לעסקים יש אזורים. ראיתי, יש ביג, יש קניון כיכר העיר.
זה לא נותנים כל כך טובים.
אוקיי, אני רץ קצת, אני רץ קצת. כן, שתי דקות.
שמה זה
נמדת? כשמחלקים את ההוצאות, אמרתי, מחלקים את זה לשכר ופעולות. צריך להכיר את המושג הזה, שכר זה העסקת עובדי עירייה, פעולות זה כל היתר. צריך לזכור שהרבה פעמים יש אנשים שעובדים תחת סעיף פעולות, אם הם מועסקים בחברות כוח אדם, או קבלני משנה, או ספקים, או כל דבר כזה. כלומר, לא כל אדם שמסתובב עם חולצת בשירות עיריית קרמיאל, שמסירו תקציב שכר שלו, אוקיי? צריך לזכור את זה פשוט. אבל כמובן שחוץ מזה מופיע פה כל הרכישות, פעולות וכולי. זה משהו שכן יש אצלכם ביד. יש אצלכם בעצם את כל שורות התשלומים שיש בתוך החוברת הגדולה הזאת. אם אתם רוצים, כאילו, כל החוברת הזו, בסוף, אלה שלושת הטבלאות שמופיעות כאילו על מה יוצא הכסף. אוקיי? שכר עבודה, סעיף כללי על כל השכר, בלי שום פירוט, באיזה כל זה. אני, אין הרבה, באמת אין הרבה מה לדבר על זה, אני חוזר ואומר, זה לא פירוט תקציב, אוקיי? זה איזשהו סך הכל כזה, שלפעמים במסמכי תקציב מופיע בעמודים הראשונים, זה כן. אוקיי? זה כמו עיקרי התקציב. ירון,
אחד מהדברים שהזכרו לי לגבי מרכז אדווה, שמה שייחודי לכם זה שיש לכם כלים שמאפשרים לעשות השפעות לרוחב.
אז הנה, למשל.
אז למשל, סתם, יש לכם אפשרות להכניס נתונים של כל מיני ערים בארץ ולראות מה ההשפעה ושכר, מה החלק של שכר העבודה בקרמיאל או
בטבריה
או
בנצרת. זה לא משהו שעשינו, כי זה דורש כל מיני הגדרות גם שהן לא כל כך פשוטות. כי זה, כדי להגיד משהו רציני על זה, אז את צריכה...
שזה יימדד באותו סולם.
שזה יגיד משהו.
אני צריך שכולם יסכימו לעבוד בפי אותו תקן.
לא גם, עבודות החזקה למשל בנצרת הם לא כמו בקרמיאל.
מה אני אגיד, מה אפשר להגיד בזה? יש רשות גדולה, יש בה הרבה כבישים, יש רשות, כאילו, אנחנו... בואי תראי רגע, כן, מה אתי למשל כן הראתה לכם בניתוח בין רשויות, אני מזכיר לכם. זאת השורה התחתונה. קודם דיברנו כל הזמן הכנסות. כמה העירייה מוציאה, מה גודל התקציב פר נפש? תסתכלו איפה קרמיאל. גודל התקציב, אותם 255 מיליון ויחלק מספר התושבים, שם את קרמיאל במקום מאוד נמוך בארץ, אוקיי?
מתחת סכנין.
מתחת סכנין, מתחת לצבא, מתחת מעלות שגובה חצי בהכנסות עצמיות, מתחת לממוצע הארצי, אוקיי? בגלל זה, זה נתון שאומר לי, עיריית קרמיאל היא רשות לא חזקה במיוחד, אוקיי? אין לה תקציב גדול.
אבל מצד שני יש דברים שלא נכללים בתקציב שברשויות אחרות כן.
נכון, וזה שייך לעניין החברות העירוניות.
חברות עירוניות פלוס למשל את ההשפעה באזור תעשייה משלמים לחברת ההשפעה ישירות. ואז זה לא נכנס לתקציב.
אז זו התשובה הרגע שלי לסבין. אלה הנתונים. עכשיו צריך להתחיל להסביר אותם. אחד ההסברים שלי אמרתי, יש פה עניין עם רשות ש... לא מאוד חזקה מבחינת היקף הארנונה שהיא גובה, אבל כן, אחד הסיבות, אחד עוד הסבר נוסף, זה שאולי, צריך לבדוק את זה, יחסית לרשויות אחרות, יותר תחומים מנוהלים מחוץ לעירייה.
רגע, ירון,
ש... במובן של חברות, עמותות, איבודי ערים. נכון, אבל מה, אני רוצה גם פה לסיים.
אבל רגע, יש לי
כבר
דרך כלל, אבל לא
יודעת אם
זה
מתוך
התקציב שלך.
כן? לא, זה
ניתוח
של...
זה אומר, לקחו את התקציב, את ה-250.
כן, אבל ב-2013
תושבים. זה אומר שאנחנו רק 39
אלף תושבים. לא, ב-2013.
אבל גדלנו ב-20...
התקציב לא היה 255 מיליון, אלא כמה שהוא היה.
בסדר, לא להתווכח על זה.
כשאתי זאת שעושה אצלנו את הניתוח הזה, היא לוקחת את נתוני הביצוע. היא לא לוקחת את מה שהעירייה מצפה בהצעה, היא לוקחת את נתוני הביצוע שמוציא משרד הפנים, אוסף משרד הפנים מהרשויות שמדווחות ביצוע, וזה הנתונים האמת, כן? שהיה ב-2013. המשך המצגת שלי שאתם תראו כבר בבית כשאני אשלח לכם, היא איך קוראים סעיפי תקציב. פשוט לא היה לי טעם להתעכב בזה, כי זה לא מופיע אצלכם במסמך, אוקיי? אין סעיפי תקציב בתוך המסמך שלכם, בתוך גם המסמך הכולל. מה שיש זה את השורות האלה שיש לפניכם. שוב, אני אומר, אלה כל שורות ההוצאות שמופיעות בתוך החוברת הזו, אוקיי? במובן הזה, אין, לצערי, אין לי הרבה מה לעשות כקריאת תקציב. אין פה הרבה מה לקרוא. אבל מה שאני כן מקווה שזה, למרות זאת, כן, שהשקענו פה בכל זאת שעתיים, המושגים הבסיסיים, אני מקווה שככה קצת יותר יושבים, אוקיי? שכשתתחילו לדרוש דברים, אולי גם תתחילו להשתמש במושגים הנכונים, ואם עונים לכם, אז שככה המילים שבתשובות יהיו קצת יותר ברורות, ואני שוב חוזר על מה שאמרתי שוב ושוב. בכל מקרה, כל מה שאפשר לעשות מעיון בכל מסמך תקציב זה לנסח שאלות וסוגיות לבירור. ופה אני ככה עונה לך, יש אין סוף דברים שאפשר היה לברר. אין סוף. את אומרת עכשיו, בואו ננסה לנתח למה התקציב העירייה נמוך. אני אומר, אולי תניחי לזה. זה עבודת ניתוח שהיא ברמה של עבודה אקדמית. אוקיי? בואי תנסי להשתמש אולי במידע שאנחנו דיברנו עד עכשיו, במידע שנמשיך לדבר, בהמשך קורס, בשביל להתעסק בסוגיות יותר קטנות, אוקיי? כמה כסף מגיע למימון הגינון בשכונה, לבית ספר של הילד, לפעילות המסוימת הזו, כמה זה גדל משנה לשנה, כמה העירייה משקיעה בזה, כמה המדינה משקיעה בזה, אוקיי? אלה שאלות שאפשר יותר לקלות לדרוש עליהם מידע, לקבל עליהם מידע. לפצח את הסוגיה הזאת, זה שאלה גדולה, זה דורש הרבה עבודה.
האם במחקר זה דבר, אם הגעתם למסקנות של מה אפשרי, מה אפשרי, מה הבא ביצוע?
מה, לצורך העניין בשביל הדבר הזה? לא, אנחנו לא אומרים למשמר החברתי מה הוא אפשרי. אני יכול להגיד לך מה האמירה הכללית שלנו, נגיד לנושא הזה? שכל הנושא הזה בכלל לא היה צריך להתקיים. שלא היה צריך להיות הבדל בין, נגיד, כמה כסף מושקע בחינוך בין רשות לרשות בגלל כל הבלגן הזה, אוקיי? שמדינה רוצה שיהיה מערכת חינוך שתשלם על מערכת חינוך. כרמיאל, תל אביב, תמרה, רהט. לא קשור אם יש ביג, אם יש בנקים, אם אין בנקים, אוקיי? יקבלו שירות ממלכתי, זו האמירה המרכזית, כן? אפשר לנסח את זה, אגב, זה אומר שיהיה סל שירותים מחייב, שהמדינה תתקצב.
כמו סל הבריאות.
כמו, כן, אבל שורה התחתונה היום שזה לא קיים, אתם תראו את זה בחינוך, אגב. בסופו של דבר, הם לוקחים את תקציב החינוך, מחלקים אותו פר מספר התלמידים, מקבלים משהו לא יאמן, כן? ילדים ברשויות חזקות מקבלים יותר כסף, מהעיר שלהם
ומקבלים יותר כסף מהמדינה.
כן, כולל מהמדינה.
המדינה מוסיפה להם יותר.
כי הם עושים...
נכון, כי יש להם...
יש מאצ'ינג ויש מאצ'ינג ויש מי שיודע לבקש.
כן, תדברו על זה בחינוך. אבל זה נכון. מקבלים גם יותר מהמדינה, הרבה יותר מהרשות, וזה מגיע אפילו לרמה שבית ספר בתל אביב, נגיד עירוני א' ליד הסינמטק, מזכיר את הבית ספר אחר הצהריים ל... אנקורי או מישהו אלה, שמשלמים על ההשכרה של המבנה, וזה המון המון כסף, כי זה נדל"ן באמצע תל אביב.
מה קורה עם
נושא
התמיכות
שמתקודם,
התמיכות הרי תלויות בקולות
קוראים? זה חלק ממה שהוזכר כאן. חלק מהדברים שעירייה מקבלת מהמדינה זה לפי נוסחאות, אוקיי? גם אם ראש העיר יישב רגל רגל, משרד הפנים עושה נוסחה, הוא יקבל את המענק איזון. יש דברים שדורשים להיות אקטיביים. לצורך העניין, כן. בסדר. בסדר, אומר, יש דברים, הרבה מההתנהלות בין המדינה לרשויות עובד במה שנקרא קולות קוראים. לצורך העניין, משרד
ה... יש הרבה עבודה, ולא קולות.
משרד הרווחה, לא משנה מה, התרבות קיבל קצת תקציב, רוצה לעשות פיילוט, הופעות, זה אומר איזה רשות קול קורא רוצה. דורש יצירתיות, דורש יוזמה,
דורש... זה
חלק מהשאלות
שצריכים להיות
יצירתיים.
אני
פשוט במסגר
עשיתי
את זה
כמה שנים.
אז אני גם רוצה לסכם. כשבאים בדרך כלל לרשות חלשה מאוד, קשה להשאיר רק אותה, אוקיי? אם את הולכת לצורך העניין עכשיו, רגע, לרעת, אוקיי? אולי הרשות הכי חלשה כעתירייה בארץ, מה יכולים כבר? הכל נכון, יש שם סביר להניח שקטות, יש שם סביר להניח הכל, אבל מה כבר עיריית רעת יכולה לעשות עם הכנסות עצמיות של כמה אחוזים בודדים, אוקיי? הכל מה שהמדינה נותנת, זה מה יש. רשויות לעומת כמו תל אביב, אז מה שאני ככה אומרת ברשות שני, היא מחליטה מה שקורה, לא רק שהיא מחליטה כי יש לה הרבה כסף עצמי, היא גם יש לה השפעה מאוד גדולה על המדינה, ומה שתל אביב דורשת יכול לשנות גם התנהלות של המדינה במובן מסוימת. ויש רשויות שזה באמצע. יש רשויות שיש הרבה דברים שקשורים להתנהלות הפנימית וליוזמה ולאיכות הניהול ולכל דבר ולמדיניות ולסדר היום של ראש העיר. אבל יש דברים שקשורים גם למדינה. אוקיי? ודיברנו על זה.
עניין של קשרים.
אז כן, נכון, נכון. ולמרות שזה לא מופיע בשום חוברת ניהול כספים של עירייה, ראש עיר ששייך למפלגה של שר הפנים שייך,
זה עוזר.